אהלן חברים, הפרק שאנחנו נעשה היום יהיה פרק שלי, יואב סדן עם צביקה שלגו, מייסד חברת PTL, ויש כמה דברים שעלו לי ורשימות שרשמתי לי בזמן שערכתי את הפרק ורציתי לבוא ולדבר עליהם לפני זה, גם כי אני חושב שזה יעזור לכם להבין איך להקשיב לפרק הזה, זה פרק ארוך של כמעט שעה וחצי, ויותר מזה, זה דברים שעלו לי ומחשבות שרציתי לשתף איתכם, וגם קצת עדכונים. אז הרבה מכם באו ואמרו לנו שהסאונד שלנו צריך להשתפר ואתם צודקים, אז מה שאתם מקשיבים עכשיו זה מיקרופון חדש שקנינו, שאנחנו מקווים שהסאונד שלו ישתפר, ובפרק שערכנו, הייתה לנו ברירה או לחכות כמה חודשים עד שנוכל שוב להיפגש ושיהיה זמן לשנינו לשבת ולעשות את הפרק הזה, או שהיינו יושבים ביחד, מוציאים את הפרק הראשון ואז משם נמשיך להשתפר. אז הסאונד בפרק הספציפי הזה, תתרכזו, אני יודע שהוא לא להיט, אבל בשעה וחצי שאתם הולכים עכשיו להקשיב לצביקה, הדברים שאתם יכולים ללמוד מההיסטוריה שלו בסין, מהתובנות שיש לו על מלחמות הסחר, מהדברים ש-PTL עושה, היא מאוד מאוד יעזרו לכם איך נראית לא רק התרבות העסקית, אלא היום יום והמעשים שיש עסק צריך לעשות, שזה משהו שאני מאוד מאוד אהבתי. בכל הגישה שאיך שצביקה מדבר, שפשוט שומעים, בדיבורים, כן, אבל בדיבורים אפשר לשמוע מאוד שהגישה היא מאוד מעשיים, מה אתה צריך לעשות, מה אתה צריך לחשוב, לא מה אנשים אומרים כרגע בשטח, אלא מה המעשים שקורים בשטח, ומזה אתה גוזר את התיאוריות אחורה, ולא איזשהם תיאוריות כלליות שנמצאות באוויר על תרבות עסקית, ומזה מנסה לגזור את המעשים. יותר מזה, משהו שמאוד עלה עוד פעם, זה סינית, זה לא מקצוע. ואם אתם מאזינים קבועים לפודקאסט שלנו, אתם כבר מצליחים להבין את הנקודה הזאת, שזה שאתה יודע איזושהי שפה, וגם מציקיון המדבר הזה, ממש לא מבטיח את התעסוקה שלך או מה אתה הולך לעשות. יותר מזה, מה שמעניין הוא זה מה שצביקה מדבר על הסארס, שזה משהו שחשבתי עליו, שגם חברת ג'ינג דונג, המתחרה מספר 2 של אליבאבא, זה שתי חברות שהיו בתקופת הסארס, בתקופה שהיה משבר, שינוי מאוד מעניין בתעשייה ובכלכלה שם, ואז בעקבות זה יש איזושהי פריצה שקורית לשוק, שבגלל הסארס ג'ינג דונג התחילו לעשות משלוחים ולשלוח את המוצרים שלהם לבתים של אנשים, ו-PTL בגלל שהם ישבו בזמן הסארס בסין, אז הם נתנו שירותים ועזרה לחברות שהם בחוץ, ואחרי זה הם יכלו לפרוץ אותו. הדבר האחרון, אמרנו מעשים לפני דיבורים, אבל יותר מזה שיש מין קבועי זמן שאתה לא יכול להתחמק מהם, לא משנה כמה אתה מכיר, כמה אתה יודע את התרבות, כמה אתה מוכן לזה מנטלית, יש דברים שאתה לא יודע לפני שהמפיצים שלך, הספקים שלך, הלקוחות שלך, אנשי מחירות, אנשי לוגיסטיקה, כל המערכת מגיבה ואתה מקבל איזשהו bottom up, תגובה על המוצרים והדברים שאתה מכניס לשוק. אז זהו, אנחנו ניסינו לחלק את הפרק הזה, שלושה פרקים של איך צביקה התחיל ומה PTL עושים, שזה בערך בחצי שעה הראשונה. אחרי זה, על מלחמות הסחר ושאין טקטיקה ולא אסטרטגיה, שזה בערך מדקה 35 עד השעה הראשונה. ואחרי זה, מה זה צעדים קטנים ואיך נראית איזושהי תוכנית כניסה של עסק לתוך סין, שזה החלק האחרון. אני ממש מאחל לכם האזנה נעימה, מקווה שתיהנו מהפרק הזה כמו שאני נהניתי ממנו, ואני מבטיח לכם שאם תקשיבו לדברים שצביקה אומר, יש שם התובנות שממש אפשר לשים אותם מחר. פרטים, דברים ואיך אפשר ליצור קשר עם צביקה ועם PTL אנחנו עושים, וזהו, שתהיה לכם האזנה מהנה. אז אני כאן נמצא עם צבי שלגו, ומה שאנחנו נעשה, אנחנו נשתדל לדבר על שלושה נושאים בזמן שיהיה לנו. ננסה להבין קצת איך צביקה או צבי, מה אתה מעדיף שישמעו את זה? איך צביקה הגיע לאיפה שהוא נמצא היום? שתיים, אנחנו נתעסק באייטם רוחבי, ואנחנו יכול שנצטרך לעשות גם איזשהו פרק המשך שנקדיש רק לזה, ואנחנו נתעסק על מה זה באמת אומר להרחיב פעילות שלך למדינה. אז אנחנו גם, אל תדאגו, אנחנו נדבר על להרחיב את הפעילות שלנו לקוריאה, ליפן, להודו, לתאילנד ולאיפה שאפשר. אז בין היתר אנחנו נעשה באמת להבין מה זה אומר להכניס עסק לסין, מעבר ל-אני מוכר בסין. והחלק שהכי טרנדי ונמצא לנו עכשיו בחדשות, אנחנו נדבר על מלחמת הסחר. ומה שמעניין כאן זה שלפחות הרבה פעמים בתקשורת הישראלית, אנחנו שומעים ביקורת מאוד מאוד גדולה, ואנחנו רואים איזשהו צד שהוא מאוד חד צדדי, במיוחד הדברים שראינו בתקשורת בתקופה האחרונה. לצביקה יש צד מאוד מאוד מעניין לדבר איתנו על זה ולהראות לנו את הצד הסים. בסופו של דבר אני נמצא עם צביקה שלגו, וב-20 שנה האחרונות אתה בין היתר הקמת את חברת PTL. תספר לנו בארבע משפטים מה PTL עושה.
PTL היא קבוצה היום שמונה כ-300 עובדים. אנחנו בעצם פעילים בארבע מסגרות שונות. המסגרת הראשונה, הגדולה והמובילה, נקראת פה בארץ PTL Group China. היא חברת אאוטסורסינג של ניהול ותפעול. אנחנו למעשה פועלים עבור חברות בינלאומיות ומנהלים להם תשתיות בסין, שזה ממערכות מחשב, חשבונאיות ומחסנים וסחורות ועובדים וגיוסים וניהול כוח אדם וניהול פיננסי, ניהול שיווק. הכל ברמה הזאת של ניהול מקומי, של דברים שאנחנו יכולים לעשות טוב, כי יש לנו צוותות שעובדים על זה הרבה שנים. ברמה המסחרית זה משתלם, ובנינו יחסים עם הרבה מאוד חברות בצורה כזאת לאורך השנים. אנחנו גם משתנים לאורך הסייקל של ההתבגרות של החברה, כפי שהיא צריכה. זה הוכיח את עצמו, יש לנו הרבה לקוחות של 15 שנה ו-17 שנה מהם שהקמנו. הדבר השני הוא חברה שנקראת טריג טלנט. טריג טלנט זה מה שמכירים בארץ פה כג'ון ברייס.
אוקיי.
אני הקמתי את זה יחד עם מטריקס לפני בערך 15 שנה. זה היה ג'ון ברייס סין, וב-2015 כשהם החליטו לצאת מסין, אני בעצם ירשתי את זה והמשכתי את זה. אז אנחנו עוסקים בתחום ההדרכה של IT, ואנחנו בוונדורלי של חברות ה-IT המובילות של סין, מחוואווי ואינטל, הבנקים הגדולים, חברות הביטוח, פינגן, אחרים, סיטי בנק, סטארטר צ'ארטר, כל מיני כאלה. אנחנו עם גופים שיש להם מערכות IT גדולות. ואנחנו שם בפנים. הגוף השלישי זה אינקובטור תעשייתי. למעשה, PTL Group China היא חברה שהיא תומכת לחימה למחירות בסין.
אוקיי.
כן? היא עשה את כל התפעול הזה שצריך סביב המחירה בסין לאורך השלבים השונים. האינקובטור התעשייתי בא לפתור בעיה שחלק מהלקוחות צריכים בסוף לייצר בסין. רובם בתחום המדיקה, למשל, כשהם נחשפים לחסמים גדולים מאוד של ה-CFDA הסיני ביבוא של מוצרים רפואיים או מכשירים רפואיים, ואז אנחנו בעצם מקימים חברת בת סינית, רושמים אותה כיצרן, מקבלים את כל הרישיונות הסינים, ואז מתחילים ליהנות מכל היתרונות שיש ליצרן סיני מקומי מול הזרים. אין אפליה בעניין הזה, זה שהבעלות היא מלמעלה זרה לא מפריעה. ברגע שהוא רשום בסין ונמצא בסין, הוא מקבל את כל ההטבות, את כל הרישיונות. ואז מצליחים להוציא רישיונות של ה-FDA הסיני, ומתחילים לייצר בסין. ואנחנו מביאים קומפוננטות, עושים מרכבות, טסטינג, ויוצאים לשוק עם גרסאות מקומיות. וזה עוזר מאוד לחברות קטנות שפתאום צריכות לספק בתוך סין לגופים גדולים. וזה הוכיח את עצמו, זאת חברה רווחית, מצליחה, שיש לה היום כבר 20,000 מטר מרובע של קווי ייצור. הגוף השלישי, הרביעי, סליחה, זה חברת השקעות שאנחנו הקמנו, Synergy China Funds. עסקנו בלהקים קרנות, קיבלנו התחייבויות של הממשלה הסינית להרבה מאוד כסף, ניסינו לעשות לו מאצ'ינג פרטי ובסוף לא עשינו את זה. והיום למעשה אני כמנטור של סטארט-אפים פה בכניסה לסין, מתחיל להשקיע כספים של PTL בעצם בחברות, ובעצם הופך את זה למין פאמילי אופי שלנו. ואנחנו, הכסף שאנחנו משקיעים מאוד מאוד מעניין, מכיוון שהוא בא דרך הפלטפורמות שלנו בסין. זאת אומרת, אני יכול לעשות תוכנית חדירה לסין, שתקבל את כל השירותים בסין, תהיה שווה איזשהו כסף, ואנחנו נוציא אותו. אבל ברור לגמרי שאם החברה בארץ הייתה צריכה לממן את כל התהליך הזה, זה עולה לפי 5. ואז על הפער הזה אנחנו בהחלט יכולים להגיע לעסקה מעניינת, וגם הידע שיש אצלנו לאורך שנים שילווה את התהליך. ומזמין אנשים, מי שרוצה, שידבר איתי. אז אלה הפעילויות של PTL, ואנחנו בדרך כלל עושים דברים שם שבערך 10 שנים אחרי זה השוק מתעורר אליהם. זאת אומרת, אנחנו עשינו outsourcing למשל, כל מה שאתה מכיר היום כמשרדים משותפים, כל הדבר הזה שקם, אנחנו עושים את זה כבר 20 שנה. אני הגעתי לסין ב-1996, הייתי, נבחרתי על ידי קבוצת אייזנברג להיות אחד המנכ"לים שם. הייתי מנכ"ל בבית זיקוק לשמן בצפון סין, בג'ינזו, בליאונינג פרובינס. זה היה פרויקט טרנראונד, היה ג'ון ונצ'ר 50-50 עם הממשלה המקומית, ואנחנו באנו להציל את הג'ון ונצ'רים האלה, וזה היה פרויקט מרתק, אחרי שנה וחצי כשאייזנברג נפטר, ב-97, עברתי לשנחאי והקמתי את המפעל הראשון של פרוטרום בסין,
אוקיי.
כמנכ"ל, ואחרי שנתיים עזבתי אותם, זה היה ככה שלהי 2000, שנת 2000, והיו לי כבר 900 לקוחות תעשייתיים בסין שהכרתי, ובאותה שנה יצאה תוכנית החומש שדיברה פעם ראשונה על איכות הסביבה בסין.
שנת 2000 אנחנו מדברים.
כן, הגיעו תקציבי מדינה לתעשייה כדי להתחיל לנקות ולהתחיל לטפל במפגעים, ואני ראיתי בזה הזדמנות ופתחתי חברה שנקראה Pine Technologies Limited, אורן טכנולוגיות כזה.
אוקיי.
והחברה עסקה בלהביא טכנולוגיות ולעשות הנדסה והתקנה ושירות בעולם הזה של environmental protection.
אוקיי.
והיינו מעורבים בפרויקטים, בטיפול במים, טיפול באוויר. התחלנו, זה פעם ראשונה שהייתי עצמאי, בשבילי זו הייתה חוויה מעניינת, אחרי שהייתי מנכ״ל של מפעלי תעשייה.
כן.
ושם התרוצצו תקציבים של עשרות מיליוני דולרים, אבל כספים של מישהו אחר. הייתי מנכ״ל מאוד, אני חושב, אמין ועובד קשה ובצניעות, אבל תמיד ממוקד בהרבה מאוד עבודה. אבל אהבתי להקים מאפס דברים.
אוקיי.
פחות התחברתי לנהל שגרה ולפתח דלתות של אחוזים בודדים, אלא אהבתי לבוא עם מזוודה ולהתחיל מפעל מאפס.
אוקיי.
וככה התחלנו בעצם ב-PTL, התחלנו פרויקטים ראשונים של טיפול בלחות וכל מיני דברים. הגענו לעבוד עם תעשיות אלקטרוניקה מאוד מובילות בסין, עם תעשיית הטבק, וחברות חשמל, ובאיזשהו שלב אחרי שנה וחצי של פעילות בפרויקט ה-12,
אוקיי.
נגמר לנו הכסף מבחינת הון חוזר לקנות, כי הפרויקטים הלכו וגדלו, הראשון היה 6,000 דולר ציוד, וה-12 היה נדמה לי 360 אלף דולר ציוד.
וואו.
זה כבר היה מעל החסכונות שלי.
אוקיי.
כל העסק ניהלתי מחסכונות. וזהו, ובאותה שנת 2000-2001, הבאבל.קום, משבר פיננסי, זה היה ברור לגמרי שלגייס כסף זה לא הדרך.
אוקיי.
אני חושב שהיינו אז חברה של שלושה אנשים. אני, עוד מהנדס שעזר לי, מזכירה, ואת הכל עשינו בידיים. התרוצצנו בסין ועבדנו. ופרויקטים גדולים, נניח אולם של 10,000 מטר מרובע, שכולו מרשתים בפוגרים, איך אומרים בעברית פוגר, אני לא יודע, ויש איזה בטח
מה, ש... תפתפות...
זה דיזות שמערבלות בצורה מאוד מתוחכמת אוויר ומים.
אוקיי.
מהירויות אולטרסוניות, ואז נוצר מצב של ערפל צף. זה בעצם, אתה יכול להביא את הלחות לרמה מאוד מאוד מדויקת וגבוהה, בלי שנוצר מים.
וואו.
והדבר הזה היום נמצא בכל חדר קירור, למשל, שרוצים לשמר פרי שלא יפסיד מהלחות ויתכווץ.
אז אתה חייב לשמור על הרמת לחות.
כן, ביקבים עשינו פרויקטים. מרתפי יין, שיש חביות יין, הן מאבדות 6% דרך עידוי, דרך העץ.
אוקיי.
ואם אתה מעלה את הלחות בחוץ, אז אין לאן ללחות לצאת, מכיוון שהלחות היחסית בחוץ גבוהה.
אוקיי.
והיא לא סופגת, ואז אתה שומר ואתה חוסך יין. אז אלה הפרויקטים שהיו הכי מעניינים בעיניי. אותו דבר עשינו בסוני, למשל, בשנחאי, שיש להם, צובעים את הטלוויזיות סוני, הטריניטרון של פעם. ובגלל שיש אבק מרחף, קשה מאוד לעשות את זה, אם הלחות היא לא גבוהה מספיק, היא מעל 60%.
אז כשהלחות גבוהה, זה חלקיקי אבק נפסים. הבנתי.
אז אתה חייב להרים את הלחות, אבל באותו זמן, בגלל שיש סינון אוויר גבוה מאוד, כי יש שם רעלנים, האוויר מתחלף המון פעמים בשעה, ואז כל החוט שתכניס, אף החוצה.
אוקיי.
רוצה למצוא פתרונות יצירתיים לנושא הזה. אז אלה דברים שהתעסקתי בהם, התעסקנו בטיפול בביולוגי במים, אנאירובי, כל מיני דברים כאלה. היה נורא מעניין, אבל הגענו לאיזה מבוא סתום של הון חוזר.
אוקיי.
כעסק ראשון, אני מאוד לא רציתי להכניס שותפים, זה לא התאים לי. החשיבה שלנו הייתה תמיד הרבה הרבה קדימה, היינו בשטח כל הזמן, סובבים במפעלים. לא ראיתי שאני יכול להתחיל לשכנע אנשים מהיישוב, שגם לא מכירים אולי את סין, להתחיל להזרים כסף וגם לתת להם אחוזים בחברה.
אוקיי.
זה לא נראה לי כדאי. ובגלל שהייתי אחד המנכ״לים הראשונים שהגיעו לשנחאי והתמקמו שם, אני פשוט פתחתי את החברה ואמרתי, אני אקח את כל התשתיות והידע שלנו ואני אעבור למודל שירותים.
אוקיי.
ואני אתחיל לתת שירותים לחברות בינלאומיות שרוצות להיכנס לסין.
אוקיי.
ומרגישות חלשות בניהול היומיומי. עכשיו, מי שמכיר את ההיסטוריה, עד 98 היו רק ג'וינט ונצ'רים בסין.
אוקיי.
אני התחלתי ככה בסין עם ג'וין ונצ'ר, ולמדתי את כל התורה הקשה בשטח.
את השכר לימוד
האמיתי. כן, וב-98 כשירדו ההשקעות הזרות בסין, ירדו באיזה 70%, בגלל שכולם נמאס מהסיפור הזה, אי אפשר היה לתפקד ככה. כי השותף הסיני בעיקרון, מה שהוא רצה זה לקחת לך את הכל. לא היה שם באמת שיתוף פעולה.
אוקיי.
בטח שהוא היה אם הוא היה ממשלתי. ואז יצא חוק החברות הזרות, זאת אומרת, מה שנקרא היום רופיז.
פעם ראשונה
היה סטרקצ'ר שאפשר באמת להשקיע ולהיות בעלים של החברה של עצמך. והתחילו להגיע הרבה חברות. וכולם דפקו לנו על הדלת לשאול שאלות. איך מייבאים, איך מייצאים, איך מגייסים, איך מעבירים כספים, איך מעבירים סחורות, איך מוציאים רווחים. המון שאלות. לנו היה מחסן והיה רישיונות יבוא יצוא, והיה כבר, אתה יודע, הרבה ניסיון בשטח. ואנחנו פשוט יצאנו לחבר'ה שהגיעו ואמרנו להם, עזבו, רמת הכישלונות בסין הייתה אז פנומנלית. כל מי שהיית מדבר איתו היה בא ואומר אחרי 2-3 הוא נכשל כישלון חרוץ.
מתוך 100 עסקים באותה תקופה, כמה מהם סגור את הבאסה?
אני חושב שכמעט כולם. אם אתה מסתכל בטווח של 5 שנים. לא שרדו, לא שרדו אז. זה היה בעיה גדולה, כי כמעט כולם היו בג'וין ונצ'רים, כל הג'וין ונצ'רים נתקעו, כי השותפים היו באג'נדות סותרות מהיום הראשון, יש את המון סיבות, אבל זה קצת חבל להיכנס לזה היום, כי זה לא כך רלוונטי, אבל אפשר אחרי זה לדבר. כמובן שיש תמיד יוצאים מן הכלל. יש ג'וין ונצ'רים שמצליחים, אני יכול לדבר על זה, אבל בגדול אז זה היה ממש שואה כלכלית, ומה שאנחנו ראינו, כי היינו שם בשטח, היה שהכישלונות הם לא כישלונות בגלל מוצר לא טוב, או בגלל שהשוק לא מוכן לשלם פרימיום על מוצרים מחול.
אוקיי.
דווקא כן היו מוכנים. וסין בדיוק עמדה בפני, בגלל שהסתובבנו בתעשייה כל הזמן, היא עמדה בפני שינוי אדיר באיך שהיא מתייחסת לתעשייה. אוקיי. במהלך ה-20 שנה האלה חוסלו המפעלים הזולים, המדינה הרימה את הרמה של התעשייה לרמות מאוד מאוד גבוהות, היום בכלל, כשמדברים על artificial intelligence ועל רובוטיקה ודברים, הם עסוקים בלהביא את התעשייה הכי מתקדמת בעולם לעצמה. עכשיו, באותם שנים, כשהעסק הזה התחיל לפרוח, אתה ראית שכל הכישלונות היו פשוט כישלונות ניהוליים תפעוליים. זאת אומרת, מה שרמת הבקרה שאתה היית מפעיל בתור, נניח, לא יודע, תנובה, פותחת מחסן קירור בבר שבע, מן הסתם היא הייתה בודקת שם מלאים כל חודש, ורואי חשבון היו מגיעים לראות שיש מערכת פיננסית ממוחשבת, ואנשי הטיפול היו מגיעים לבדוק שהאריזות בסדר והובלות בסדר, ומנהל הרכבים היה מגיע לבדוק שהרכבים בסדר. כל ההנהלה הייתה שקועה בלעשות ביקורת ולהעביר ידע.
זה לא היה.
וזה בסין לא התקיים. תמיד זה היה רחוק מדי, יקר מדי, היה מגיע מנהל טריטוריה שהוא בדרך כלל יש מחירות טוב, שפעם ראשונה נתקל בשוק הזה, וגם שם יש לו הרבה מאוד עניינים עד שהוא לומד איך לתפקד. הוא היה אחראי על הכל, והוא לא הבין ברוב הדברים. ומתחתיו היו צוות שלדי כזה של חבר'ה סינים, שגם הם לא היו מושכלים בתחומים האלה.
כן,
אז שמנהל מחירות היה ממליץ על האח שלו שעובד בחברת לוגיסטיקה, ועל אחותו שעובדת באיזה, אתה יודע, עובדת בעירייה ויכולה לעזור עם ה...
זה קצת מערב פרוע כזה של...
זה היה ניהול רשלני ביותר.
אוקיי.
שום עסק רציני לא יכול להתנהל בצורה כזאת. לאורך זמן. עכשיו, מה שאנשים לא הבינו זה ש... לא הבינו, זה בדם שלנו כישראלים, גם אני לא הבנתי את זה כשהגעתי. אנחנו תמיד סומכים על המזל, תמיד אומרים שיהיה בסדר, כי אנחנו אופטימיים, ואנחנו מנסים לקדם אג'נדות עסקיות, בי הוק או בי הוק.
אוקיי.
אין לנו הרבה ברירות, זה לא שיש לנו פשוט גדול, הרבה כסף. אנחנו באים ומנסים, ולפעמים זה עובד.
אוקיי.
אבל בסין, זה לא... כל הצלחה של השנה הראשונה היא מקרית לחלוטין.
אוקיי.
והסיכוי שלה לשרוד 5 שנים הוא אופסי, אם אין תשתיות אמיתיות של ניהול. כי אנשים מתחלפים, קשה מאוד להעביר ידע, קשה מאוד לשלוט על התהליכים. וכשזה עובד ככה פרוע, וכשהמנטליות הישראלית היא להחליף מנהלים כל 2-3 שנים,
כן.
ולהתאכזב מהר מזה שהם לא מביאים מחירות מהר מדי, אז נוצר בלגן. נוצר מנהלים שמתחלפים, עובדים שלא מצליחים להתחבר למנהלים לאורך זמן, ואז גם הרמת האמינות שלהם יורדת לאורך זמן.
אוקיי.
אתה לוקח את העובד הכי ישר, הכי תמים, אחרי אוניברסיטה, ואם אתה לא שם כל הזמן לעבוד איתו, ואתה נותן לו להתברבר לבד, השוק מלמד אותו איך להיות רשע. זאת אומרת, השוק הופך אותו לעובד גרוע. לאחד שמחלק מתנות ללקוחות, לאחד שעושה קומבינות עם מנהלים מתחרים, לאחד כזה, הוא פשוט לומד את זה מהשוק. אם אתה לא שם לחנך אותו אחרת יום-יום, זה מה שיקרה.
זה התהליך
הטבעי. כן, ואז אנחנו באנו בהצעה לחברות, אמרנו להם, בואו ניקח, אולי זה קצת כלכלה שיתופית, אולי זה קצת, לא יודע מה, השפעות סוציאליסטיות מהעובדה שאני פעם הייתי בקיבוץ כמה שנים, אבל הרעיון היה מאוד פשוט. בואו תיקחו את כל הדברים הטריוויאליים, הטיפוליים, ששם אין ידע טכנולוגי ספציפי ואין ידע מחירתי עסקי ספציפי, אלא זה תהליכים שכל החברות צריכות אותו דבר. אתה צריך לנהל ספרים, אתה צריך לתאם מס, אתה צריך לעשות יצוא, אתה צריך לנהל מחסנים,
נכון.
אתה צריך לתכנן תקציבים ולנהל אותם בצורה מאוד מדוקדקת מול עובדים, אתה צריך להתייחס לחוקי עבודה וכל הזמן להיות מותקן כדי לא להסתבך. אז כל הדברים האלה, גיוסי עובדים, הכשרות עובדים, שיווק, כל מה שקשור לאקזקיושן של פרויקטים של שיווק, כן. מתערוכות ועד להקמה של ובסייטים וכל דבר אחר, או אירועים. את כל הדברים האלה אפשר לעשות בצורה מרוכזת, במקום אחד, שיש צוות ותיק שכל הזמן לומד וכל הזמן מתעדכן. הוא יכול לעשות את זה להרבה מאוד חברות, הוא לא צריך לעשות את זה לחברה אחת. ובצורה כזאת אתה גם מוריד מאוד את ההשקעה בצוות הזה. אם היום אתה כעסק צעיר צריך רואה חשבון בחברה כדי לנהל דברים, אתה נכנס להשקעות אדירות. זה נניח מעל 100,000 דולר בשנה משכורת, ואחרי זה אתה צריך לדעת לנהל את המנהל הזה, ולהכשיר okay. אותו. והגאפ הסיני הוא שונה מהגאפו.
נכון.
יש המון שוני. עכשיו, אין לך אפילו את המשאבים בחברות קצת יותר קטנות, ללכת ולנהל את כל העברת הידע הזה. זה המון כסף והמון זמן.
באיזה שלב אתה חושב, עוד שתי שאלות על זה, ואז זה. באיזה שלב אתה חושב שחברה צריכה ללכת ולקחת את הדברים האלה לתוך עצמה? כי אתה,
חושב,
אתה מאותו, אוקיי, אתה מאותו בשלב של ההקמה, באיזה שלב אתה חושב ששווה להכניס?
אני יכול רק לקחת דוגמאות מהמציאות. אנחנו, כשהתחלנו את זה, חשבנו שזה יהיה איזושהי פלטפורמה די אינקובציה, מהסוג הזה של חבר'ה ילמדו, נגייס אנשים, נכשיר אותם, ובהמשך, כשהם יבינו איפה החברה צריכה להיות, איפה העסקים שלה, איפה הלקוחות שלה, מה התשתית שהיא צריכה לבנות בסין מבחינה משפטית ועסקית, וכל זה יקרה, ואנחנו נעזור לה לבנות את הכל ונפקח על הכל, באיזשהו שלב היא תיקח את זה ותמשיך הלאה.
זה מודל של BOT כזה.
כן, אבל, מה שקרה בשטח הוא שה-time to market במבנה הזה הוא פשוט פנומנלי. זאת אומרת, כשאתה נכנס לסין ואין לך את כל הצרות הבירוקרטיות, אתה מתעסק רק בשני דברים, בלמצוא לקוחות ולהתאים את הטכנולוגיה ואת המוצרים ולסגור עסקאות. ומאותו רגע, האקזקיושן של העסקה עובר לאנשי מקצוע שעושים את זה באוטסורסינג, והמחסנים וכל הדברים הפיזיים כבר נעשו על ידי אנשים מנוסים שיודעים לדבר את השפה שלך, שיודעים ללמוד ממך את ה-DNA של החברה שלך ולממש אותו בסין. כל הרעיון פה הוא שה-C-level management, המנהלים פה בארץ, בדיסציפלינות השונות, לכל אחד מהם יש counterpart בסין אצלנו בחברה, שהוא בעצם האיש בשטח שמממש את הפוליסי שלהם, את המדיניות שלהם, על העובדים שלהם בסין.
Okay.
האיש הזה הוא חיצוני לארגון שלהם בסין, ולכן הוא לא מושפע מהמנהל המקומי, הוא מושפע ממני, או okay. מהמנכ"ל של החברה, יומרי. ולכן זה בונה יציבות, זה דרך לחלק את, את המעמסה על כמה אנשים, ולוודא שיש, אם מישהו מכיר את איך שזה עובד בסין, הכלל הראשון, למשל, בהקמה של צוות פיננסי בחברה בסין, זה שחייבים להיות לפחות שני אנשים.
אוקיי.
Okay. יש קופאית, קשיר, ויש את המנהל חשבונות. זה אף פעם לא בן אדם אחד. וזה כדי שאם מישהו רוצה לגנוב סוסים, הוא צריך לעשות את זה בחבורה. יהיה לו הרבה יותר קשה. אז זה כלל סיני ידוע. עכשיו, אצלנו הרעיון היה, אם תבנה את המבנה נכון, בצורה כזאת שיש חלוקה של הכוח ויש בקרה פנימית של צד אחד על הצד השני, סיכויי השרידות שלך הרבה יותר גבוהים. כשיתחילו הקלקולים בשוק, וזה כמעט תמיד קורה אחרי שנתיים שלוש, אתה מתחיל לקבל פידבקים, בגלל שאנחנו משחררים סחורה למחלקת הלוגיסטיקה, מטעמים מובלות, עושים את כל מה שקשור לשירות, אז אנחנו מקבלים את הפידבקים מהלקוחות, מהמפיצים, מהאינטגרטורים, מהדילרים, לא משנה איך תקרא לרשת ההפצה שלך.
זה מה של מידע הרבה יותר טובה.
כשהם מתחילים לסבול מאנשי המחירות, הם פונים אלינו. ומה שקורה פה זה תהליך של פידבקים מהשטח, מקצועיים, שעוזרים מאוד לחברות. זאת אומרת, כשאיש המחירות שלך מתחיל, דוגמה קלאסית, איש המחירות אחרי שנתיים שלוש מקבל הרבה ביטחון, הוא היחידי שמבין את השוק, החברה בארץ רחוקה, היא מבינה פחות, היא די אוכלת את כל מה שהוא מאכיל אותה מבחינת, הוא המתרגם האולטימטיבי למה שקורה בשוק.
אוקיי.
והוא היחידי שבאמת יש לו את הטלפונים ואת הקשרים בתוך הלקוחות. ואז באיזשהו שלב אחד המפיצים אומר לו, שמע, קח 10% אקוויטי בעסק שלי, אבל תתחיל להפנות אליי את הלקוחות. בוא נגדל ביחד.
כן.
והרעיון הוא מאוד פשוט, תוך שנתיים שלוש, הוא משכנע את החברה שעדיף מפיץ אחד חזק מאשר מלא דילרים קטנים.
אוקיי.
וזה נכון בגלל שגם המפיץ הזה יוכל עכשיו להקים למשל אתר אסמבלי ולעשות הרכבות.
אוקיי.
כל מיני דברים מהסוג הזה. ובהדרגה הם בונים עסק חדש, שבעוד שנתיים המנהל הזה יקפוץ ממך, יעזוב אותך, יעבור לעסק הזה. ויהיה לו עסק. עכשיו זה קורה כל יום וכל יומיים. וכל מה שאתה צריך לעשות זה לעקוב אחרי הדברים. כשאתה רואה שהמניפה שמערכת ההפצה שלך מתחילה להתכווץ, זה הזמן להתחיל לבדוק רגע מה קורה פה. האם זה טוב לחברה או רע לחברה. ואנחנו בעשרות רבות של פעמים היינו עסוקים בלהחליף מנהלים כאלה, ולגבות את החברה ולדאוג שהעסק הזה לא ימות בגלל איש אחד והאג'נדה הפרטית שלו.
אוקיי.
עכשיו, זה סוג אחד של מה הורג חברות בגיל צעיר.
אוקיי.
עכשיו, זה היה הרעיון. אנחנו היום, שני דברים גילינו לאורך הדרך. אחד, שלקוחות שאנחנו מתחילים לעבוד איתם ונראים הדבר הכי רחוק מלקוח שווה. זאת אומרת, מישהו שהייתה לו בעיית ויזה, היה צריך עזרה בויזה, מישהו היה צריך עזרה במשרד לאיזה זמן. אחרי כמה שנים פתאום הופכים להיות לקוחות מאוד גדולים שלנו.
אז אתה לא יודע מאיפה זה התחיל, אין לך דרך
לדעת. קשה לדעת מאיפה זה מתחיל, השיטה היא להיות חברה שה-DNA שלה זה לתת שירותים, חברה שאוהבת לחלק ידע חינם, אנחנו היועצים לדעתי הכי מנוסים בשטח להיכנס לסין, ברמה התפעולית.
אתה מדבר ברמה ישראלית או ברמה גלובלית?
ברמה עולמית, אין לנו כמעט מתחרים ממדינות אחרות, אנחנו רכשנו עכשיו את המתחרה היחיד שלנו מבריטניה והשתלטנו לו על העסק, זה קרה ממש לפני חצי שנה, זה בוכתה של 20 לקוחות חדשים, 25 לקוחות חדשים, אז אני הרבה באנגליה עכשיו, אבל הרעיון הוא שהמודל הזה הוא מודל מאוד קשה לביצוע.
אוקיי.
תחשוב שאנחנו היום בעצם מנהלים פעילות מול 120 חברות בינלאומיות, שאנחנו מפעילים את התפעול של הבסים. עכשיו 120 זה אומר 120 דוחות כספיים בחודש ל-CFO'ים שלהם, 120 פעילויות שונות, כל פרויקט כזה יכול להיות המון פעילויות, זה יכול להיות כוח אדם ולוגיסטיקה ודברים אחרים, כשאנחנו שם למעשה כל עובד אצלנו יש לו שלושה כובעים, יש לו את הכובע מול הלקוח שהוא נותן לו שירות והוא מנהל את האופרציה שלו בסין, הוא מפקח עליה, יש לו את הכובע של PTL שצריך גם להרוויח בסופו של דבר משהו, ואז עבודה מאוד מדודקת של אאוטסורסינג, של אחוזון מפה ואחוזון מפה, כי אנחנו מאוד משתדלים לעבוד כאחוז ממחזור.
אוקיי.
ולא בריטיינרים. ואז ההצלחה שלנו וההצלחה של הלקוח היא לגמרי מקבילה. זאת אומרת, כשהוא מוכר, אנחנו מרוויחים איתו ביחד. זה היה הסגנון.
ואז האינטרסים שלכם יושבים ביחד,
יושבים ביחד.
ולא האינטרס הוא בו להחזיק אותך לריטיין.
ההוכחה לזה היא שהלקוחות שלנו משנת 2000 עד היום לקוחות שלנו.
וואלה.
כן, גדלו מאוד, הם כולם גדלים כל שנה, או מתכווצים קצת, או גדלים קצת, אבל יש להם את העבודה איתנו. בגלל המבנה הזה, ה-time to market היה מהיר מאוד, אנחנו יכולים היום תוך שנה וחצי, שנתיים, ליצור התחלות פעילויות בסין שהן בריאות, שהן מבוססות, שהן עם תשתית, עם בקרה, עם עובדים רציניים, והכל. זה לא התחלה של שנה וחצי, כי וואו, מצאתי מישהו, הוא סגר לי שתי עסקאות, ואני כבר בכמה מאות אלפי דולרים מחירות. אנחנו מכירים את זה. מפיצים בסין זה דבר מאוד פסיבי. בעיקרון, יש להם את הקפטיב מרקט החזק שלהם, הם יכולים למכור מאות אלפי דולרים בשנייה ככה ללקוחות הקיימים שלהם, כמעט כל מוצר.
אוקיי.
אבל הם יעשו אפס מאמצים כמעט להתפתח למקומות חדשים, כי הם מכירים את החסמים שיש שם, המחירה היא מאוד אישית, אז יש איזה דוד אחר בבית חולים השכן, אז הם הולכים רק לבית חולים שהם מספקים לו. הרבה יותר קל, אנחנו קוראים לזה דילמת המפיץ. למפיצים בסין, הרבה יותר קל למכור דרך קשרים אישיים. מאשר דרך איכות המוצר או הברנד.
אוקיי.
ואז מה שקורה הוא שאת הקשרים לעולם לא מחליפים. את הברנדים מחליפים כמו ברביים.
הבנתי.
זאת אומרת, אתה מפיץ טוב, יש לך פתיחה לאיזה בית חולים, כי יש לך איזה קרוב או איזה חבר, ואתה מתחיל למכור לו שם, לא משנה מה, ציוד מסוים, ואז אתה פתאום נפתחות הדלתות בפניך, מנהל הרכש חבר שלך, ואז אתה הולך ומביא עשרות ברנדים מאירופה, מישראל, מכל מקום. שמתאימים לבית חולים הזה, ואתה מתחיל לשפוך ספורה שם, ולהרוויח הרבה כסף ולחלק את זה עם כל המנהלים שם. כשהספק הישראלי שלך, שבמקרה הזה נניח מספק לך איזשהו ציוד מתקלה או משהו לבית חולים, שאומר לך, רגע, אוקיי, יופי, הזמנת השנה מלא והכל בסדר, מה קורה? מה עם עוד בתי חולים?
לא, זה החסר.
אז מורחים אותו ימינה שמאלה, אבל לא הולכים לשום בית חולים חדש, כי שם יש משפחה אחרת שמנהלת את זה. לכן הדרך הנכונה היא ללכת לבנות מערך הפצה עצמאי בצורה כזאת, שיהיה מנהל אחד שידע להביא צ'אנלים או צינורות כל הזמן, כל הזמן חדשים. והשיטה היא דווקא ללכת ללקוחות אסטרטגיים, לדבר איתם, להבין מה הצרכים שלהם, ואז להבין מי זה הספק שלכם. מי זה המפיץ שעובד אתכם, שהוא קרוב אליכם, שיודע לסגור אתכם בלילה עסקאות. ואותו לקוח יכוון אותך לאיש הנכון, ואז אתה... המפיץ, אתה מנצל אותו פר עסקאות, למעשה אתה מביא לו את העסקה. אוקיי. בחלק גדול מהמקרים. אנחנו היום מהממוצע שאנחנו מכירים, אני מדבר על מאות לקוחות. בדרך כלל בין 70-80% מהעסקאות, הם יוזמה של הספק מחול, שמפעיל את מנהל פיתוח העסקים שלו לזהות הזדמנויות, שמביא את העסקה ואז מעביר אותה דרך מפיץ חדש, שהוא מצא לצורך העסקה עד הוק. וברור לגמרי שהמפיץ הזה בשלבים מאוחרים יותר יכול להיות שהביא עוד עסקאות.
הבנתי.
אבל בצורה כזאת אתה חייב שם, אנחנו קוראים לזה second home market. למעשה אתה לא יכול להיכנס לטריטוריה כל כך גדולה ומגוונת כמו סין, בלי להקים שם תשתית שמאוד דומה למה שיש לך בבית. זה לא עוד מדינה שאיזשהו מפיץ יטפל בה. אתה למעשה צריך את כל הפונקציות שיש לך פה, במדינת אם שלך, אתה צריך שם. אתה תצטרך שיווק, ואתה תצטרך לוגיסטיקה, ותצטרך את כל מה שקשור לניהול כספים, ותצטרך לעמוד מול הלקוחות כחברה לכל דבר. עכשיו, דרך PTL היום, אתה יכול לעמוד ביום הראשון במצב הזה, בלי להשקיע את כל ההשקעות האלה, אבל שיהיה לך את הכוח אדם המיומן לעשות את זה. זה הרעיון. זה תפס מאוד יפה, הלקוחות נשארו מעל עשור.
כן.
כן, עד היום, למעשה זה כבר כמעט 20 שנה. וגדלו מאוד, ויש שם חברות ענקיות שהתחילו בסין בקטן, והיו מאוססים בהתחלה, והיום הם מוכרות עשרות מיליונים, משנה מאיזה מטבע. ולעומת זאת, יש חברות שהן סטארט-אפיות לגמרי, שמנצלות את המבנה הזה כדי לראות כחברות בגרות, כדי לנהל את עצמם בצורה מושכלת. זהו, עכשיו, בשיטה הזאת של האוטסורסינג, השיתוף, אין ספק שמבחינה פסיכולוגית זה לא מתאים לכולם. זה מתאים לחברה שמסוגלת לשתף פעולה, שמסוגלת לתת לאנשים באמת לרוץ קדימה ולפתח עבורה. יש אנשים שמתקשים לעבוד במצב הזה, ויש אנשים שפורחים במצב הזה. ואנחנו, מהניסיון שלנו, יודעים שהתחלות זהירות, קטנות, עם חברות שעדיין לא יודעות לגמרי מה הן צריכות, זה התחלות בריאות.
אז עכשיו מעניינתי, לפני שאנחנו עוברים לשתי נושאים האחרים. בסופו של דבר, אתה אומר, יש 120 חברות שנמצאות היום. תאר לעצמי שיש עוד פקטור של 3 על חברות שעברו בין מה שיצא לכם לראות עד עכשיו. שווה לחברה, בן אדם פרטי גם שמעניין אותו, לקבל איזושהי הזדמנות להיכנס לשוק סיני, ואז ללכת אחרי זה, או שהוא צריך לבוא ולהגיד, זה יעד, לשם אני רוצה להגיע, זה משהו שמעניין אותי, ועכשיו אני הולך. מה מגיע קודם, ההזדמנות ואז הניסיון, או לצייר ואז למצוא את ההזדמנות?
אני מאלה שלא הגיע לסין לפני שהוא נהיה מנכ״ל של חברה תעשייתית.
בדיוק בגלל זה אני שואל, אתה הגעת לסין בגלל ההזדמנות.
אני לעומת זאת מעסיק היום קרוב ל-300 איש, ואני רואה כל מיני סוגים של אנשים. בוודאי שעובדים אצלנו לא מעט חבר'ה דווקא בינלאומיים כאלה, בעיקר מחלקת שיווק, שהגיעו לסין אחרי לימודים שקשורים לסין, שמדברים סינית יפה. אני חייב אבל להדגיש שסינית זה לא מקצוע. זאת אומרת, אם אתה היום משקיע 6 שנים מהחיים שלך ללמוד סינית ברמה גבוהה, וחלק מהזמן הזה גם בסין, שזה בכלל טוב, ואתה ברמה תרבותית מרגיש נוח עם הסביבה שם, אתה מתחיל לחפש עבודה, כאילו כמו איזה בוגר אוניברסיטה בארץ, שמעולם לא עשה שום דבר, או מקסימום היה מנהל משמרת בבורגראנש, ואתה מתחיל לחפש עבודה, זאת בעיה. בעיניי, גם להקים עסק עצמאי ממקום כזה, זה דבר מאוד בעייתי. יש אנשים שגדלו בדירות, בבתים, סליחה, במשפחות, שהן משפחות עסקיות. אתה יודע, בעלי חנויות, בעלי עסקי יבוא, בעלי זה, בעלי זה, והם נולדו לזה. הם מדברים כסף, הם מדברים טרייד מהיום הראשון שלהם.
Okay.
אני לא כזה. אני גדלתי במשפחה של עובדי מדינה, שלא דיברו על כסף מעולם. כסף, זו המילה, די מגונה בבית. והתעסקו באידיאולוגיות ובעבודה קשה. ולמדתי כסף בשלבים מאוד מאוחרים.
אוקיי.
מעבודה קשה, גם לא האמנתי אף פעם שאני אהיה איש מכירות, או שאני אעסוק בצד הזה, אלא תמיד הייתי בצדים של התפעול, ייצור, יותר הכיוונים ההנדסיים. והתפלאתי כשהקמתי עסק של עצמי, שזה הדבר הכי מעניין לי.
כן.
שפתאום אתה צריך להיות טוב בהכל. תוסיף לזה את העובדה שאתה מקים עסק בסין, אתה למעשה האיש הכי משכיל והכי מנוסה מכל העובדים שלך. כי אני תמיד הייתי...
שבדרך כלל אמור להיות הפוך.
תמיד הייתי איש הכי צעיר בכל ארגון שנכנסתי אליו, וביום שהקמתי עסק של עצמי, הפכתי ללאושה, לשעה הזקן. וכל העובדים שלי היו צוציקים אחרי האוניברסיטה, ואני הייתי בן 36.
אוקיי.
עם ניסיון של 10 שנים בתעשייה. ונוצר מצב שאתה למעשה כל הזמן מלמד אנשים אחרים, כל הזמן מפתח אנשים אחרים. יש לך מעט מקורות לפתח את עצמך שאתה שם בשטח.
אוקיי.
זה שונה מפה. היום כמובן יש הרבה יותר, אבל אני מדבר על לפני 20 שנה. אני הייתי מערבי יחיד בעיר של מיליון תושבים. שהתחלתי,
כן.
וכשהגעתי לשנחאי, גם לא היינו כל כך הרבה. היו שם אולי 2,000-3,000 חבר'ה, שרובם היו מבוגרים ממשפחות שניהלו מפעלים גדולים. זאת אומרת, הקהילה הצעירה הייתה די מוגבלת.
אוקיי.
והיום המצב הוא לא כזה. היום יש קהילות ענקיות של חבר'ה צעירים שמגיעים לשם. יש המון פעילות לכיוון הייטק R&D, שזה מאוד מעניין. הממשלה מאוד תומכת בזה, יש אין סוף דברים סביב זה. אני לא חושב שאנשים מצליחים לחיות מזה.
אוקיי.
אבל אני כן חושב שיש הזדמנויות להתחיל לעשות דברים. זאת אומרת, היה בעיניי עדיף שמישהו פה שמסיים אוניברסיטה, לפני שהוא מגיע לסין, שיקבל את הכיוון העסקי הראשוני דווקא פה. שיכנס לעבוד בסטארט-אפ, שיכנס לעבוד בחברת הייטק, שיכנס לעבוד בכל תחום. זה לא משנה איזה תחום, משהו שמדבר אליו. יעבור שנתיים, שלוש ניסיון, ויבין קצת איך חברה מתפקדת, מה, איפה הקשיים, איפה הוא מתבלט ביכולות שלו, במה הוא טוב,
okay.
שיהיה לו איזשהו ביטחון עצמי, שיגיע לסין טקט אחד מאוחר יותר, כשהוא כבר יודע פחות או יותר מי הוא.
Okay.
האם הוא איש המחירות האולטימטיבי, האם הוא איש האדמיניסטרציה האולטימטיבי, האם הוא יזם בנפשו, אבל אז בקטעים הטכנולוגיים אולי חסר לו, וכל אחד שיבין יותר מי הוא, כי כשהוא מגיע לסין, הדבר הראשון שהוא חייב לעשות, זה להקים נטוורק של אנשים שהם ספק שותפים, ספק תומכים, אבל ישלימו אותו בהרבה מאוד דברים. אני יכול להגיד שהחוויה של להיכנס היום לסין היא טיפה שונה ממה שהיה לפני 20 שנה. לפני 20 שנה הצניחו אותי בלי לדעת מילה סינית, במפעל של 500 עובדים בצפון סין,
okay.
שהשותף שלי זה הממשלה המקומית, והיא עסוקה בלשחוט את המפעל. והתפקיד שלי היה להיות מנכ״ל בלי שאני מסוגל לדבר עם אף אחד מהעובדים.
אוקיי.
והסיבה שהם זרקו אותי לשם זה שאחרי בחינות שעשו לי פה וזה, הגיעו למסקנה, כנראה שאני מתאים, כי בחרו איזה 5 מתוך 70 איש.
אוקיי.
מתוך 5 האלה, דרך אגב, 3 התפנו תוך 4-5 חודשים מסין, ונשארו 2 שהם עד היום בסין.
מה היה במבחנים האלה?
היה כל מיני דברים, אני זכיתי לראות את התיק הזה במבחנים שלי, 2-3 אחרי זה, כשעברתי לפוטרום, והיה כתוב שם, אחד הקריטריונים זה היה... להצניח מעבר לקווי אויב. זה אני מדבר לך על אייזנברג שהכיר את סין 30 שנה, כן? הוא היה אלוף בזה. הוא רצה אנשים שהתמודדו עם התנאים האלה, ואני יכול להגיד לך שזאת הייתה חוויה מדהימה, כי אני צנחתי באמת שם, אחרי יומיים בסין הצניחו אותי שם, ליד שדה תעופה צבאי שהיו בו מיגים, כאלה, אתה יודע, מיג 21, אני כנפתי, הייתי מסתכל מהחלון על המיגים, סוחוי 17, כל מיני מטוסים שאני הכרתי. השורה התחתונה הייתה שזה היה קצת כמו להקים רשתות מודיעין. אתה צריך להביא בן אדם שיודע לקרוא סימנים אצל אנשים, שזה קשה אצל הסינים, כי הם רגילים לא להעביר. אתה צריך לזהות אנשים שקשה להם לדבר איתך ישירות, אבל נורא רוצים לעזור לך. כשכל הזמן מסתכלים עליהם, וכל הזמן השותף שלך שעסוק בלעשוק אותם, הם יודעים שהם רוצים להציל את המפעל, כי זה הלייבליהוד שלהם. הם יודעים שהשותף הסיני הוא זה שחומס את המפעל ולוקח כל דבר שם, כי זה מפעל ממשלתי. והתפקיד שלהם זה לשחק אותה שהם כמו כולם, כפופים, כנועים, עושים את מה שאומרים. מצד שני, לתת לך רמזים שקטים איפה לחפש את הבעיות. ואני בעצם מצאתי שאחרי כמה חודשים היו לי כמה סוכנים כאלה בחברה, שהיו אנשים מאוד אינטליגנטיים, זה היה סמנכ"ל יצור, זה הייתה מנהלת הכספים של החברה, שהם היו לויאליים לעובדים ורצו שהחברה הזאת תתרומם, ובתוך כל הבלגן שיצר שם הצ'רמן ואח שלו, שהיה ראש ה-Labor Union, שהם החזיקו את המפעל הזה בצוותות של ברזל, הם דאגו כל פעם להצביע לי בשקט, בצורה מאוד כזאת עדינה, איפה לחפש. ואני בשנה הראשונה שם עשיתי דברים די מפתיעים, אני סגרתי 7 חברות בנות שאף אחד לא ידע שהן קיימות למפעל הזה, שפשוט הוציאו כסף מהמפעל ולעולם לא החזירו, וכל שנה היו מקבלים קרדיט ליין. ממש חברות, היה שם מפעל לסבון, מפעל לתערובות, זה כל מיני תוצרי לוואי של שמן.
אוקיי.
וחנויות שכולם אמרו, זה סתם חנות שמן בעיר, אז אנחנו נותנים לה קצת זה, וכשאני מגיע אני רואה סופרמרקט בניין של 3 קומות עם כל טוב, וכל זה עובד על הכסף של המפעל שלנו, ולעולם לא מחזיר כסף.
וואלה.
זה היה הרעיון, ככה זה התחיל. אז, ואני הייתי שם לבד, אז זה היה מלחמה גם על הקיום, כמובן ששמו מישהו מול הדלת שלי, הייתי אחד הזרים הראשונים בעיר, היו לי ביקורים שם ממשטרת הכלכלה ומכל מיני גופים שבאו לאיים עליי כי אני עושה רע לסינים ש... ואני דאגתי למצוא חברים אחרים יותר חזקים והכל היה בסדר. אבל זו הייתה תקופה מרתקת.
וואו.
Okay, אז בדרך כלל מי שמגיע היום, קודם כל מדברים אנגלית, שזה משנה המון.
אוקיי.
Okay. כמעט כולם מדברים אנגלית. דבר שני, המקורות המידע הרבה יותר גלויים. גם אם אתה לא קורא סינית נניח, וקשה לך להסתובב באינטרנט הסיני וללמוד ישירות, אתה יכול לתרגם, אתה יכול להסיק מישהו שיעזור לך. Okay. אז לא הייתה אינטרנט. Wow. אני הייתי שם, אחרי שנה שמה, הגיע האינטרנט לעיר, ואני הייתי הלקוח מספר 3 בעיר, אחרי ראש העיר וראש ה-PSB, ה-Public Security Bureau, השב"כ שלהם.
Okay.
אני הייתי הלקוח השלישי של האינטרנט בעיר, וכשקיבלתי את החיבור, אז היה מודמים כאלה.
כן.
שנה... 96-7 כזה, סוף שנה 96.
אוקיי.
Okay. ואז קוראים לי לעיר, לדואר, ואני בא ומנהל הדואר, שהוא דמות מאוד חשובה בעיר יחסית, לוקח אותי לבניין אחורי, מאחורי הבניין של הדואר, שזה mm-hmm. בניין, אני מדבר לך על בניין ענק, זה בניין של איזה 5 קומות, כולו חדרים, 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 משרדים.
אוקיי.
Okay. וכל החדרים האלה עם טכנאים, עם הדפסות סיכות, שמוציאות פלטים, והם okay. עוברים על כל דבר שמישהו עושה באינטרנט.
גדול.
והוא מראה לי את זה ואומר לי, אצלנו האינטרנט זה לא שונה מטלפון או מדיבור. זה עוד מדיה של תקשורת, אנחנו מפקחים על כל מילה. תדע גדול. את זה לפני שאתה מתחיל.
ענק.
ושנים הייתי שומע ביקורות על זה שבסין זאת רמת השליטה שלהם על האינטרנט, ואחרי זה כל הנושא של ICP ובקרה על סרברים וגוגל להפים החוצה. וכל הנושאים האלה, לי, השיטה הסינית עשתה שכל. אני חושב שאנרכיה... זה לא דבר בריא לשום מדינה. אני חושב שהיום רוב המדינות מפקחות על האינטרנט בשבע עיניים, בצורות מעל החוק או מתחת לחוק, אבל כולם עושים את זה.
מעניין.
אז לסינים לא הייתה בכלל התלבטות מהם הראשון. בכלל, יש לא מעט צעדים שהם עשו בעולם הזה של הקשר בין הממשלה לציבור, שאנחנו יכולים ללמוד באמת. לא רק שלילי, אלא הרבה מאוד חוכמה והרבה מאוד ניסיון.
זה גם, נעשה עוד פרק המשך וזה, אז זה טוב שדיברנו בקצרה, בחצי שעה האחרונה, איך התחלנו.
חצי שעה.
כן. אבל עכשיו בוא נעשה ככה. בוא ניכנס למלחמת הסחר. עכשיו פה, במה פתוחה, אני זרוק את השאלה הראשונה. מה זה הדבר הזה? ממה זה התחיל? למה עכשיו? למה אנחנו שומעים על זה כל כך הרבה?
תראה, קודם כל...
תן לי בראש.
קודם כל אנחנו שומעים על זה, כי יש נשיא אמריקאי שמצייץ ועושה מלחמות דרך התקשורת.
אוקיי.
אז ברור שכולם שומעים על זה. סין מאיימת על הכלכלה האמריקאית, אני חושב, מהיום שהיא התחילה לצאת לעולם. זה ברור לגמרי לכולם שהיא תהיה מעצמה, וזה ברור לגמרי שהיא מתעצמת בצורה מהירה מאוד ומתפתחת. אוקיי.
למרות כל הביקורת, למרות כל מה שאומרים, למרות חישובים.
נגיע לזה, אבל מה שחשוב לי להגיד זה שלפני 10 שנים, 15 שנה, חברות כמו סיסקו.
אוקיי.
אתה יודע, היו מתייחסות לחוואווי כאיזה מפיץ שמעתיק ראוטרים.
אוקיי.
תשאל את רד בארץ, הם יספרו לך את הסיפור שלהם.
אוקיי.
אבל באמת העתיק אותה. היה מפיץ שלהם והעתיק אותה. אבל העוצמה של מה שהם עשו, והתמיכה הממשלתית, וכל ה... כל הרעיון הזה הסיני, שקונגלומרטים או חברות של מיליארד דולר ומעלה, שהן בבעלות פרטית, ויש הרבה מאוד כאלה בסין, שראש הבעלים למעשה יהפוך להיות חבר מפלגה, ואז המפלגה תהיה מתואמת איתו מבחינה קונספטואלית, ותתחיל לתמוך בו, הוא רעיון סיני, שלנו במערב אין תשובה ישירה נגדו. כשאתה נלחם היום בחוואווי על מכרז באירופה, והיא נותנת את כל הציוד חינם, כי... הבנק הסיני להשקעות נותן לה אשראי בלתי מוגבל.
אוקיי.
אז אף חברה לא יכולה להתמודד עם זה מערבית, שבנויה על הון עצמי או על הלוואות.
אוקיי.
ולכן הם התפתחו כל כך, ולכן הם מצליחים כל כך. הסינים עשו את זה כמודל. מבחינתם זה המודל. זאת אומרת, תיקח חברות, תיקח את וולבו, שנקנתה על ידי חברה סינית, ג'ילי. החברה הזאת קיבלה הון מימון עתק מהמדינה. עתק. אבל היא עשתה עסקה, הביאה את וולבו לסין, והפכה את זה לכנראה עסקה מאוד כדאית בסוף הדרך, והיא קיבלה תמיכה, כי הייתה חברה של מיליארד דולר, שהצליחה בבעלות אבא והבן שלו, שהיא יצרה טוסטוסים. אבל הרעיון היה שהמדינה עומדת מאחורי אנשים מוצלחים, שיודעים אולי לצאת לעולם להפוך להיות כוחות גלובלי. זה קורה בסין עכשיו, זה חלק מהמדיניות, זה מופיע בתוכניות החומש, זה פתוח לגמרי. עכשיו, למערב אין את הכלים, אין את המודל שיתמודד עם זה. זה הדבר הכי מעניין במלחמת הסחר. זאת אומרת, ללכת ולפקוט בטוויטר שזה לא בסדר, וללכת ולהאשים את סין שהיא עושה מלא דברים שהם לא בסדר, זאת שיטת עבודה, אבל היא לא שיטה יעילה במיוחד. היא לא תביא את הפתרונות, היא לא תביא את התוצאות הרצויות.
זה טקטיקה, זה לא אסטרטגיה?
זה גם לא טקטיקה. זה 20 שנה מאוחר מדי, וזה לא נותן את הפתרון. הפתרון לדעתי היה צריך שחברות מערביות שכן עובדות בסטנדרטים המערביים, שכן יש להם מוצאות מנהלים ויש להם, והתחרות היא חופשית והם שומרים על כללים מאוד ברורים, הן היו צריכות להתארגן בצורה כזאת שהם יצליחו להשפיע על השוק לטובת עצמם ולהתמודד עם התופעה הסינית הזאת של אשראי בלתי מוגבל. עכשיו, יש דרכים. אתה יכול לבוא היום, נניח, לחברה סינית ולבדוק מי הבעלים שלה ומה מקורות המימון שלה, לפני שאתה עושה את המסקים.
אוקיי.
אם אתה מכניס את חוואווי למכרז באירופה, תבדוק בבקשה מאיפה מגיע הכסף ומי הבעלים. ואם אתה שם לב שלמדינה הסינית, על אף שהיא לא מופיעה כבעלים של החברה הזאת, החברה היא פרטית לכאורה ומתנהגת בשוק החופשי כחברה פרטית, אבל מאחוריה יש מדינה שנותנת לה הלוואות בלתי מוגבלות, אז תגביל אותה. תגיד שאתה רוצה לעבוד רק עם חברות שלמדינה אין השפעה עליהן, למשל. Okay. זאת אומרת, זה צעד שאני לא מאחל לסינים שינקט נגדם, אבל אני אומר, זה צעד בעיניי שהוא צעד מעשי, לגיטימי, שמתנגד, שדוחה, שנותן איזשהו יתרון לחברות מערביות.
אוקיי.
Okay. אבל זה בידיים שלהם לעשות את זה ולהחליט את זה. כל מה שקורה זה שהסינים אלופי העולם, בלגרד את המעטפת, בלבוא עם כל מיני דברים באמצע, שהם לא לגמרי שקורים ולא לגמרי לבנים. אם מישהו, כל מי שלמד סין, אני חושב, מכיר את המושג The Middle Road.
אוקיי.
אתה מבין? מה שטראמפ עושה זה להפוך את הכל לשחור ללבן. הסינים רעים ורשעים, אנחנו טובים, הם אונסים את האמנות הבינלאומיות, אנחנו נפגעים, התעשייה בארצות הברית סובלת בגלל שהסינים מייצרים הכל, אבל האזרחים האמריקאים שקונים את הכל בזול לא יכולים לעשות את זה אם זה לא מיוצר בסין או במקסיקו היום. זאת אומרת, יש פה הסינים מקדשים ומעריכים מעשים, לא דיבורים.
Okay.
וזה קטע שאני מאוד מתחבר אליו. זאת אומרת, ארצות הברית יכלה במהלך ה-20 שנה האחרונות להחליט מאות החלטות ומאות יוזמות שיקדמו את החברות שלה ויעזרו לחברות שלה לעמוד מול הפרץ הסיני. היא לא ממש okay. עשתה, והיום לבוא ולהתלונן על זה בתקשורת ועדיין לא לעשות הרבה, זה לא שיטה טובה. עכשיו, מאוד מעניין לראות את התגובה הסינית לכל המתקפה הזאת של טראמפ, כי נכון שמיד...
יש מעשים שקורים בשטח, יש חסמים ששמים על סויה, חלק מהאלקטרוניקה.
זה חסמים פרטיים של ארצות הברית במסגרת המדיניות הממשלתית על ניסוי, על מכסים. זה לא מספיק חזק. הבעיה האמיתית היא לא מכס על סויה. הסינים ימצאו לקוחות אחרים לסויה. או שימצאו מקורות אחרים לסויה במקרה הזה.
נכון.
המצב הוא שאתה צריך לתת כוח לעסקים המערביים להתמודד עם התופעה הסינית, עם החברות הסיניות המגובות האלה.
אוקיי.
ודרך זה שאתה תקשה עם מכסים, לא עשית שום דבר, לא עשית הרבה. כי השוק האמריקאי זה לא הסיפור, השוק הגלובלי זה הסיפור.
אוקיי.
איך אתה יוצר מצב שחברה אירופאית או חברה ישראלית לצורך העניין, ניגשת למכרז מול חברה סינית, ולא מגיע במצב בלתי אפשרי כזה. עכשיו, יש דרכים, אפשר היה לעבוד על זה בין מדינות ולעשות דברים. אני לא חושב שהעבודה הזאת באמת נעשית. אני חושב שהשיטה המערבית הקיימת, שאנחנו כל כך מצדיקים אותה וכל כך מאמינים בה, היא רצופה בליקויים, היא לא מושלמת, רחוקה מלהיות מושלמת.
על מה אתה מדבר בשיטה המערבית?
השיטה שבה חברות ענק בעצם שולטות על שווקים, והדרך שלהם להתמודד בשווקים, היא היום בעצם שיטה שעומדת מול השיטה הסינית. השיטה הסינית היא שונה לגמרי. יש ממשלה שמתווה דרך למדינה, כל העסקים נכנסים לתוך התלם, ומכוונים את עצמם לכיוון אותן מטרות לאומיות.
אוקיי.
ואז בעצם בתמורה, הן מקבלות את הסיוע הממשלתי, והתמיכה הממשלתית לא רואה זמן. אלה שמצליחים בקונטקסט הזה להגיע לאזורי המיליארד דולר, הופכים להיות חברות גלובליות בעזרת המדינה הסינית, כאשר ברמה הפוליטית וברמה הפרטית יש כל הזמן דיאלוג והתאמה ודו-שיח. הם מתאימים אחד לשני.
אוקיי.
לכן אתה, כשאתה עובד מול חוואי, אתה מפחד שבעצם מאחורי חוואי עומדת מדינה. למרות שהיא חברה פרטית לחלוטין.
כן.
וצריך למצוא דרכים רציניות, אמיתיות, להתמודד עם הדבר הזה לאור זמן. אני טוען שהשיטה הסינית כרגע, ב-20 שנה האחרונות, הם הריצו מודלים בכמה חברות גדולות והצליחו מאוד. ואין להם שום סיבה לשנות את השיטה הזאת, ההפך, הם מנצחים היום. העסקים, הזירה העסקית והזירה הפוליטית, מתואמים אחד עם השני ומשלימים אחד את השני. הפוליטיקאים לא היו יכולים להביא מהפך כלכלי לסין בלי כוחות פרטיים שהרימו את כל העסקים האלה. והעסקים לא היו יכולים לצאת לעולם מסין ולהתקדם בלי הסיוע המדינתי הזה. ולכן יש פה סינרגיה מדהימה ביניהם, והם הצליחו לעשות מזה שיטת עבודה סדורה שעובדת כבר 30-40 שנה.
מה עושים כשיש שתי, זה מעניין בכללי, על שוק חופשי, כן מעורבות, אתה יודע, עסקים ומדינה, אבל מה אתה עושה כשיש לך שתי חברות סיניות מתחרות?
אין עם זה שום בעיה, מכיוון שהן מתחרות בחירוף נפש. הסינים הם אנשים מאוד דינמיים, אגרסיביים, מתחרים בעסקים יום-יום, כל אחד עם הקשרים הפוליטיים שלו, כל אחד, אתה יודע, עם כל מה שהוא יכול לגייס לטובת העניין, ומי שמנצח, מנצח. יש שם תחרות חופשית, אבל הפוליטיקה והעסקים כל הזמן עובדים ביחד. כל הזמן. אז אני יכול לתת לך דוגמאות איך זה עובד. יש המון דוגמאות על ג'וינט ונצ'רים בסין, שהתפרקו לא לטובת הזרים, אף פעם. בין השאר זה בגלל שג'ון ונצ'ר נרשם בעיר שבה השותף הסיני שלך נמצא.
אוקיי.
סיפור נורא מפורסם, דנונה. דנונה ווואחחה, חברת המשקאות. כשהם נפרדו אחרי 10 שנים של שותפות, כל הדיון היה צריך לקרות בבית המשפט בהנגג'ו, כי הג'ון ונצ'ר רשום בהנגג'ו, והנגג'ו זאת עיר שוואחחה מעסיקה 20,000 איש בה.
זה לא משנה.
ברור לך לגמרי.
לא משנה בכלל איך נכנסת לדיון.
נכון, אז לכן בסוף כשהם פתרו את כל העניין, זה נפטר בשוודיה בוועדת בוררות, ולא בבית המשפט הסיני. ואחרי 10 שנות השקעה בסין, דנונה יצאה מהשותפות, במקרה הזה הם יצרו מים מינרלים. יצאה מסין, כאשר לוואחחה נשאר איזה, נדמה לי, 124 חברות הפצה, שגדלו מהג'ון ונצ'ר הזה, שנשארו בידיים שלה, השם נשאר בידיים שלה, והיא פיצתה את דנונה כדי לצאת, בסכום שהוא הסכום הדומה למה שדנונה השקיע ב10 שנים. זאת אומרת, היא יצאה עם כלום בעצם. ומי זה וואחחה? חברת ענק של איש אחד. חברה שהתחרתה בקוקה קולה כל השנים, וכשאני הייתי, כשהייתי בפרוט ארום, שהתחלנו, הלקוח הראשון שלנו היה אורנג'אדה של, שפעם ראשונה וואחחה יצא עם מה שהם קראו, הם קראו לזה, זה היה צ'ו קולה או משהו אחר? משהו קולה ומשהו פנטה, משהו אורנג'אדה כזה. ויצאנו עם טעם תפוז ראשון להם.
אבל אתה מתאר לי מין סיטואציה עכשיו, של רגע, אני חברה מערבית, יש סיכון, תשתית, עניינים שאני צריך לבוא ולקחת. אם הסיפור הזה לא יצא טוב, אני אצא קרח ויצא מזה בשן ועין.
זה מקרה של ג'וינט ונצ'ר קלאסי. שהסיני מביא את הים ואתה בונה לו נמל. זה ג'וינט ונצ'ר קלאסי.
אוקיי.
אבל אין לך שום סיבה להיות בג'וינט ונצ'ר כזה. אפשר לדבר על זה 3 שעות. אבל חשוב שתבין שכשחברה ישראלית, לא משנה מאיזה גודל, בטח שסטארט-אפים או חברות קטנות, נכנסת לאיזשהו שיתוף פעולה, ג'וינט ונצ'רי, עם גוף סיני, זה אסימטרי לחלוטין. זה זבוב שהולך לעשות מסע ומתן ושותפות עם פיל. הפיל רק מתיישב, הזבוב נמח.
אז אם אני,
לגמרי פשוט.
אז גם אם אני נכנס בתור וופי, שזה, נו, אוקיי, אני גם אם אני נכנס כוופי, אני נכנס כגוף זר שנכנס לסין. גם אז אוקיי, אז אני לא זבוב מול פיל, אבל אני יתוש מול צפרדע.
לא, בוא נעשה סדר בדברים. גם סינים בונים חברות מאפס. גם הם נכנסים כקטנים וצריכים להסתדר בשוק.
אוקיי.
ואין שום סיבה שאם אתה בא עם, ועוד פעם, פה יש בסוגריים, אם אתה רוצה לבדוק את עצמך, אם באמת יש לך טכנולוגיה או IP יוצאי דופן.
אוקיי.
אם יש לך מוצר יוצא דופן שלא נמצא שם בשוק, אנשים ירצו לקנות אותו. ואין לך שום סיבה לא להקים שם פעילות היום. אתה רוצה להבין כמה דברים מאוד בסיסיים. אחד, זה שאתה לא בשוק הסיני, לא אומר שלא קמים מעתיקים בשוק הסיני, ופורצים לתוך השוק שם עם המוצר שהוא דומה לשלך.
אוקיי.
זאת אומרת, אם לא תיכנס לשוק הסיני בשלבים מאוד מוקדמים, יהיה לך מאוחר מדי, זה פעם אחת. פעם שנייה, אותו יצרן סיני שמייצר מוצר דומה לשלך, לא שלך, דומה לשלך. אם הוא יהיה מספיק חכם לדלג מעל כמה פטנטים שלך, הוא יוכל לצאת לעולם ולהקות אותך בעולם. עכשיו, כשיש לך שוק כזה גדול כמו סין, אתה מקים חברה ואתה תוך 5 שנים במאות מיליוני דולרים מחזור. בעוד שישראלים יכולים להיות 50 שנה ונשאר 20, 30, 40 מיליון דולר. למרות שהם יוצאים לעולם, למרות שהם מוכרים בכל העולם. תקח את תעשיית המים הישראלית שאני מכיר אותה טוב, או תעשיות אחרות. אנחנו, הגודל היחסי שלנו והמאמצים שאנחנו צריכים לעשות כדי למכור ב-60 או 100 מדינות, עד שאנחנו מצליחים לגדול, לוקחים שנים. בעוד שהסיני, בחצר האחורית שלו, יכול להגיע ל-50 מיליון דולר, 100 מיליון דולר. וזה ההבדל. לכן, הדבר הראשון שצריך לעשות זה לא לתת להם את הזמן להעתיק ולהיכנס לנישה אם יש לך משהו פורץ דרך. אתה צריך להקים אותו לבד, ראשון בסין. הדבר השני, שהוא קצת האיפכא מסתברא של זה,
אוקיי.
אתה לא תסתדר בסין ולא תתפתח בסין אם לא יהיו לך הרבה מאוד שותפויות שם. ולכן אני לא מדבר, תכף נדבר על מה זה שותף, מה זה שותף אסטרטגי בסין אולי.
אוקיי.
אין בעצם דבר כזה. אתה צריך להיות מסוגל להפיץ דרך הרבה מאוד צינורות הפצה, לעשות הרבה שותפויות, לעשות הרבה מודלים של שיתופי פעולה, ואז תוכל באמת להיכנס לשוק הזה מכל הפינות ולהצליח בו. עכשיו, צריך לדבר על שני דברים. אחד, איך בונים את זה, והדבר הברור שאי אפשר להקים דבר כזה. זאת אומרת, אם אין לך איש פיתוח עסקים, זה המינימום של המינימום שמתחיל לשבת בסין כל השנה, לפתח קשרים לאורך כל השנה, ולהוביל מהלכים לאורך כל השנה, והוא תמיד זמין ללקוחות, ותמיד זמין למי שצריך אותו, לא יקרה הרבה. הדבר השני, וכמובן שהאיש הזה הופך מהר מאוד להיות ליותר, אבל הוא מצליח להביא הצלחה, לבסס מודל עסקי, להצליח לעשות עסקאות ראשונות, כדי שיבנה הקונפידנס בהנהלה פה להשקיע יותר כסף. זה כלל ראשון. לכן יש איזו תקופת הבשלה של שנה, שנה וחצי, שחייבים לעבור אותה. אתה גם חייב להיכנס לשוק הזה ולהכיר אותו מבפנים, להבין מי המתחרים, מי השותפים האפשריים, מי העובדים שידעו לעבוד, זה לוקח זמן. יש פיזיקה קבועה, קבועי זמן, שאי אפשר להילחם איתה.
אוקיי, אז בוא שנייה, תצטער שאני קוטע אותך, בוא נחזור רגע לארצות הברית סין וגם ארצות הברית סין ישראל. אנחנו רואים שארצות הברית כן עושה צעדים אקטיביים נגד, אנחנו רואים שחברת ZTE, היה סנקציות לא קלות, תמיד זה לא משהו בקטנה. 7 שנים אסור להם לקנות, לסחור טכנולוגיה אמריקאית. אם אני לא טועה, נכון? אני מתאר פה את המקרה שם היחסית.
תקשיב, כל המצב הזה של מלחמת הסחר בעיניי, הוא אחד הדברים הטובים יותר שקורה לסין היום. הטובים יותר. מכיוון שהסינים ניסו לראות לכל הכיוונים, ולהשקיע להמון מאוד כיוונים, והיו מאוד ככה מפוזרים בדרך שלהם, והמלחמה הזאת מאוד מפקסת אותם. הם היום יודעים בדיוק עם מה להתמודד. אין להם ברירה. זאת אומרת, הם היום יודעים שכדי להתמודד עם חסמים מהצד האמריקאי, הם חייבים להיות החברים הכי טובים של דרום אמריקה, אפריקה, המזרח התיכון ועוד כמה אזורים בעולם הזה. והם יעשו את זה, הם כבר עושים את זה. אנחנו מדבר על רפורמות שמריצים עכשיו, אבל המטרה שלהם היום זה להיות חברים הרבה יותר קרובים של כל מי שרק רוצה. ומי שלא רוצה, שישייך את עצמו למחנה הנגדי, שיהיה בריא. אבל אתה רואה אצל הסינים אופורטוניזם טהור, השיטת עבודה שלהם, אם תשים לב, העובדה שהם לאורך כל השנים ברמה הפוליטית בינלאומית נגד מדינת ישראל בכל מקום. השותפים הגדולים שלהם זה מדינות הערביות ולא ישראל.
אוקיי.
אבל ברמה המעשית העסקית הם פה כל הזמן והם לא במדינות האלה. אוקיי? הם נמצאים פה ומשקיעים פה הרבה יותר מה שהם עושים במדינות ערב. לא מבחינת השקעות, אלא מבחינת ההתייחסות והקרבה והרצון שלהם להתקרב.
פה זה ללטף את הצד הפוליטי ופה זה ללטף את
הצד הסכי. אצלם בפוליטיקה מה שצריך להיות בפוליטיקה, במעשה מה שצריך להיות במעשה, וזה חי יפה מאוד ביחד. כי למדינה יש כל מיני אינטרסים, לא רק אינטרס פוליטי מדיני. יש לה גם אינטרסים כלכליים, היא צריכה לדאוג שלדורות הבאים יהיה אוכל. ככה הם רואים את זה. אז זה נותן להם כוחות. בכלל עוד 2 מילים על מלחמת הסחר. אתה צריך לשאול את עצמך איזה מדינה ערוכה יותר למלחמה הזאת ומה יכולות להיות התוצאות שלה בעוד 30 שנה. הסינים, תסתכל על המשברים שהם, אני חייתי שם כל השנים האלה, כן? זה התחיל במשבר הזה של ההשקעות הזרות ב-98, יצרו עם חוקים, סדרו, ייצרו מצב שהעולם ימשיך להיכנס לסין. אחרי זה היה סארס, מלי ב-2001, הייתה תקופה של כמה חודשים שאף אחד לא התקרב לסין, אנחנו עבדנו שם, מאוד, מאוד התפתחנו בתקופה הזאת, כי הרבה היו צריכים להשתמש בנו, ואתה ראית שהם בנו מנגנונים, הם פתאום התחילו להשקיע הון עתק ביצירה של ציוד שמתאים לתחום הזה, נניח אוטוקלאבים. פתאום התחילו להתחרות איתנו, אנחנו היינו הרבה שנים עם טוטנאו שם עד היום, ופתאום התחילו תקציבי מדינה להתחיל להעתיק מוצרים ולייצר אוטוקלאבים בתוך סין, ציוד חיתוי.
אוקיי.
והם מגיבים, אוקיי? אחרי זה היו עוד משברים, המשבר הכלכלי של 2008, מי שמכיר את הגרפים של איך המדינה יצאה מהמשבר, הסינים יצאו ממנו לפני כולם. והם עשו את זה בצעדים מאוד חריפים, אתן עוד דוגמה, כשג'ורון ג'י היה ראש הממשלה, היה מאבק גדול עם הצבא לוותר על התעשיות הצבאיות. חלק גדול מאוד מהתעשייה הסינית ישב תחת הצבא, כמובן שזה היה מאוד מושחת ומאוד בעייתי, ולמעשה ראש הממשלה לא יכל לדאוג ולפקח על מטבע חוץ בסין בגלל התופעה הזאת.
אוקיי.
באותה תקופה היית רוצה לייבא משהו לסין, היית תמיד עובר דרך חברה בגואנג'ו, שהייתה נותנת לך יחס המרה לדולר ומביאה לך את המוצר בסין לפי היחס הזה. הוא נעלם לי 6 חודשים מהתקשורת, כולם חשבו שהוא כבר נעלם, כי הוא נכנס למאבק חזיתי מול הרבה מאוד גנרלים. ובסוף התעשייה הצבאית ויתרה על כל הנכסים האלה. והוציאו שם מיליוני אנשים לפנסיה בגיל 45. וזה דבר שבשום מדינה מערבית לא יכול להתקיים. ושם זה קרה. וכשאצלי במפעל אני נכנס, היו 520 עובדים, והדבר הראשון שעשיתי בחודש הראשון, היה לשלוח כמעט 300 מהם הביתה. כי לא היה צריך אותם, לא היה עבודה. והם לא הבינו מה זה, כי הם עוד היו כלכלה קומוניסטית, הם גרו בשכונה של המפעל, הם עבדו וכו'. אז אני נתתי להם משכורת מינימום, לפי החוק, ואמרתי להם, תשאו בביתה, תיכנסו למפעל. מאוחר יותר, בנינו להם שם כל מיני בסטות בשוק, ונתנו להם הלוואות קטנות כדי להקים עסקים פרטיים, למי שהיה לו את התעוזה לעשות את זה, הם מאוד אהבו את זה אחר כך. אבל הרעיון הוא שהחברה בסין הרבה יותר רזיליאנט, הרבה יותר מסוגלת לספוג מכות ולהתקדם. זה קרה לאורך כל הדרך. ועכשיו שקורה הדבר הזה, אם יהיה נסיגה, למשל בצמיחה, בגלל הסיפור הזה. הסינים כמדינה התארגנו להתמודד עם זה. בעוד שבארצות הברית זה לא המצב. בארצות הברית כל הקונגלומרטים הגדולים, אלה שבאמת גם מובילים את הפוליטיקה ומובילים את הדחיקה ומובילים הרבה דברים, מושקעים היום בסין עד הצבא. זה השוק שהכי גדל אצלם. יש הרבה מאוד מהגופים הגדולים האלה, מ-GE ועד אחרים, GM, אני בכלל לא מדבר עם המפעל שלה בשנחאי וכו', שהם מושקעים הצבא בסין והם צריכים להרוויח בסין. כך שבאיזשהו שלב האמריקאים ייחשפו לחולשה של השיטה של עצמם. זאת יכולה להיות מדינה עם המון יכולות תעשייתיות מרשימות ומדע, ואני מעריץ הרבה דברים, אבל ברמה המדינתית, איך המדינה עצמה מתמודדת עם קשיים אסטרטגיים, אין להם את העוצמה הסינית. אין להם. מי שמכיר את התשתיות בארצות הברית, את המצב הכלכלי של המדינות בארצות הברית, את החוב הלאומי האמריקאי, נתוני מקרו לחלוטין.
מבין שהם מאוד חשופים. גם החוב הלאומי הסיני הוא לא עולאית, ויש כל מיני השקעות שאנחנו תוהים.
זה נכון על הנייר, אבל מה עם יתרות מטבע חוץ של הסינים? כשאתה בליקווידיטי כזה של 300 משהו טריליון דולר, והצד השני בחוב של המספר הזה, יש לך יתרונות מאוד מאוד מעשיים. אני חושב שהיתרון המרכזי הוא שיטת הממשל. העובדה שהם יכולים לגייס מסות של האוכלוסייה שלהם לדברים לא נעימים, ועדיין לא לקבל מהפכה ברחובות. כי זה יהיו דברים כלכליים, זה לא יהיו דברים ש... האוכלוסייה התפתחה כל כך ב-30 שנה האלה, שאני חושב שרוב האנשים שאני מכיר, יש להם המון תרוניות ברמה, אתה יודע, הפוליטית המקומית, על אי צדק, על כל מיני דברים, אבל ברמה העקרונית, הם מעריכים מאוד את מה שהשלטון הזה הצליח לעשות. זאת אומרת, יש פה איזו דואליות מסוימת. אני חושב שהרוב בציבור שם בהחלט מעריך את הממשלה שלו ובהחלט תומך בה. וזה מצב מעניין. אז זה לא עניין פוליטי, זה עניין של הערכות סיכון, בוא נקרא לזה ככה. אני חושב שהסיכוי שסין כמדינה תדע לצלוח תקופה קשה, הוא סיכון לגמרי לגמרי ראוי שכדאי להיות שם. אני לא רואה שום סיבה לחשוב שהם יחלשו. ההפך, אני חושב שהם בנויים יותר להתמודד עם האתגרים.
אז אם אני כאופורטוניסט ישראלי פר אקסלנס, יש לי את המשחק הזה, מה אני עושה עכשיו?
תראה, אם אתה צעיר ואתה רוצה נורא להיכנס לזירה הזאת, אז אמרתי לך, אתה צריך להכשיר את עצמך באיזשהו מקצוע לפני שאתה מגיע בעיניי. עכשיו אני אומר את זה, אבל יש אצלנו מתמחים שמגיעים לעבוד מכל העולם. ואנחנו מאוד נהנים מזה, והם נהנים מלהיות שם. קשה להם קצת עם הוויזות להישאר אחרי זה בסין.
אוקיי.
היום הסינים מאוד מאוד קשים בנושא של ויזות, הם דורשים שתהיה איש מקצוע עם שנתיים, שלוש ניסיון בתחום, ועם הכשרה מתאימה אקדמית. שאתה יודע, ולכן כדאי להגיע לשם לדעתי אחרי פרק ראשון.
אוקיי.
זה, ככה אני רואה את זה, ונורא, מאוד כדאי שחברה תשלח אותך לשם ושלא תגיע לבד, כדי שיהיה לך את השנה, שנתיים להבין איך הדברים עובדים דרך מזכורת של מישהו אחר. לא לרוץ להיות עצמאי מהיום הראשון.
איך אתה כעסק ישראלי יכול לשבת ולהבין?
אוקיי, אני, תראה, אחד הדברים שאני חושב שכדאי מאוד לשקול, ולאנשי עסקים מאוד כדאי לשקול עכשיו, זו תקופה שברמה של ניהול סיכונים, אני אומר, זו תקופה מצוינת לשבת על הגדר.
וואלה.
כן. זאת אומרת, אנחנו לא לגמרי יודעים עד כמה אמריקאים ירימו את הרף, ייכנסו, אתה יודע, למלחמה חזיתית. אנחנו לא יודעים מתי לסינים הפיוז יקפוץ, והם יתחילו ממש להתנכל לעסקים אמריקאים. זה יקרה באיזשהו יום, אם זה ימשיך ככה. הם מנסים לדחות את זה. הטקטיקה שלהם עד עכשיו נראית לי, מחכים שטראמפ יעזוב את התפקיד. זאת אומרת, לא מגיבים, שומרים על שקט, עושים המון רפורמות מועצות בסין, כדי להצליח לגדל צמיחה ולייצר עוד ועוד השקעות זרות, ולא מגיבים לטראמפ, לא מחריפים את המצב. בגלל זה הם גם מנסים לדחות איתו את המסע מתן לעוד שנתיים, לעוד שלוש וכאלה. הם מחכים בשקט שטראמפ יעבור. הכוונה שלי היא לא להיכנס לסין, ההפך, להיכנס לסין. אבל זה זמן מצוין, למשל, להיכנס לסין על פלטפורמה ניטרלית בלי להקים חברות בסין. זה זמן מצוין לעשות את זה. אני לא אומר את זה עכשיו כי זה העסק שלי, אלא באופן פילוסופי, אתה מוזמן להקים חברה בסין ולהתמודד עם האתגרים של לנהל אותה ולשמור עליה. אבל אם אתה רוצה להקרין עצמאות ניהולית וגמישות ניהולית לגבי מה שיקרה בשנתיים הקרובות.
אוקיי.
אתה יכול היום לגייס מנהל פיתוח עסקים, אתה לא צריך להקים חברה בשביל זה, יכול להיות מועסק על ידי גוף שלישי, זה לא משנה אם זה אנחנו או אחרים.
אוקיי.
אתה יכול להקים מחסן בסין, אתה יכול להקים צוות שיווקי בסין, אתה יכול לעשות אפילו מחקר ופיתוח בסין. כל דבר שאתה צריך לעשות, אתה יכול לעשות אותם דרך פלטפורמות של אאוטסורסינג, ולדאוג לזה שאתה יכול בהתראה של חודש להתפנות מהמדינה. מחר יבוא לך משקיע אמריקאי שהטענה שלו תהיה שהפעילות שלך בסין מפריעה לו. תחסל את הפעילות בסין. מחר יבוא אמריקאי ויגיד לך, תשמע, בגלל שיש לך פעילות בסין, אנחנו רוצים אותך, כי לנו קשה לעשות את זה. הרווחת את עולמך. ובין שתי הקיצוניות האלה, יש עולם שלם באמצע.
יש לך אופציונליות שאתה יכול
להשתמש. כן, אני שומע מהמון אנשים שחור ולבן. אתה פה או שם, פה או שם. התפקיד שלנו, אנשי עסקים, זה לקחת את המידל רוד, תמיד, זה פילוסופיה סינית בכלל.
אוקיי.
לא להתייחס לקיצוניות הזאת, לחפש את הדרך באמצע שתעבוד לשני הכיוונים, לנסות לדחות את האימות הזה עוד הרבה שנים קדימה. ככל שסין תתחזק, אמריקה תגיב בעוצמה יותר גבוהה ותדרוש מהשותפות שלה כנראה להשתתף. אני ככלל הייתי אומר שכל עוד אמריקה לא מגבילה את החברות של עצמה בפעילות שלהם בסין, אנחנו לא צריכים בכלל לקחת את זה בחשבון כאיזשהו איום רציני. זאת אומרת, זה לא אווירה, זה לא עניין שטראמפ הוא ייצור אווירה אנטי-סינית ואנחנו כבר נשתה לשם, לא. עם GE ו-GM וכל העסקים האמריקאים שאני בקשר איתם דרך אמצ'אפ, דרך לשכת הסחר האמריקאית, שאנחנו עובדים איתה הרבה, יש לנו הרבה לקוחות אמריקאים, כולם עובדים. 70% מהחברות בסקר האחרון של אמצ'אפ עוד אמרו שהעסק שלהם השנה הולך לגדול ושהרווחיות שלו השנה גדולה יותר משנה שעברה. 70%. אז אתה, מצד שני, הם כולם מביאים חששות מאוד לגבי מה יהיה.
כן.
הם מרגישים את היחס ברחוב, הם מרגישים את היחס מהפקידות, וככה זה עובד בסין. כשאתה אויב העם, כולם מתייחסים אליך בצורה צוננת. אבל העסקים שלהם ממשיכים להתפתח, וממשיכים להרוויח יותר.
עכשיו, דיבורים מול מעשים.
נכון, זה עוד דוגמה לדואליות הזאת, למשחק הכפול הזה, אוקיי? כשאנחנו, היה לנו את עניין הפלקון, ואחרי זה מה שהיה עם רחפנים למיניהם, אנחנו היינו מוקצים. בכל מקום שהיית הולך, שנתיים, היית בא לדואר, היו עושים לך פרצוף, היית הולך למשרד המס, היו מתעלמים ממך. ממש, בגלל שאנחנו ישראלים. ואחרי שנתיים היה איזה ביקור, פה, טעם, פום, זה נעלם, והפכנו להיות יקירי הציבור מחדש. זו השיטה שבה זה עובד. אז עכשיו עסקים אמריקאים יקבלו הרבה כתף קרה בשנים הקרובות כנראה, אבל זה לא יפריע לאף אחד לדאוג לזה שהם יעשו עסקים טובים בסין, כי כולם צריכים את העסקים האלה. סין חייבת צמיחה וחייבת תל"ג, הולך וגדל, והיא חייבת לא לדכא את העסקים, ולכן התייחסו להם בצורה ראויה. אז אני מאמין שמלחמת הסחר, מה שהיא עשתה עכשיו, זה קודם כל לפקס את ההנהגה הסינית על איך מצליחים לייצר את השוק יותר אגרסיבי, יותר מתוחכם, יותר מודרני, יותר מזמין כוחות בינלאומיים להתחבר איתנו. ובמקביל, איך דוחים את הצרה הזאת כמה שיותר. אני די ברור לי שבמקרו, ב-40-50 שנה הקרובות, המדינה הסינית והמדינה האמריקאית הולכות להתנגש כל הזמן, כל הזמן, וככל שהזמן עובר, הסינים יהיו חזקים יותר והאמריקאים יהיו נבוכים יותר. כי הכוח הצבאי האמריקאי הוא מה שמכתיב את העליונות שלהם. ואצל הסינים זה לא כך. הם בונים את עצמם על soft power, הם בונים את עצמם על השפעה כלכלית, הם משקיעים היום יותר בצבא ממה שפעם, כי הם צריכים היום לשמור על, על גזרות שלמות בעולם, כן? אבל עדיין ההשקעה שם היא השקעה בכלכלה, והם דואגים לציבור שלהם. אתה תדבר עם כל מנהיג בסין, תשאל אותו מה תפקיד שבדו בחיים, הדבר הראשון שהוא יגיד לך זה להרים את רמת החיים של האוכלוסייה. הוא לא ידבר על להרים את, את שיעור המניה בבורסה.
כן.
אוקיי? הוא לא ידבר על דברים מהסוג הזה. ולכן, בסך הכל, מה שלי נראה, שהם הולכים לכיוונים טובים. ברמה, מהרבה מאוד בחינות היה, אתה יודע, יש שם התיאוריה והמתודולוגיה של המפלגה הקומוניסטית, זה משהו מאוד כזה לא ברור, שמתנהל לאורך שנים ארוכות מאוד. אתה יודע שהם מתחילים לדבר על חזון המדינה הסינית החדשה, אבל זה איזה דיבור כזה שהוא מאחורי הרבה צללים, אף אחד לא יודע על מה הם מדברים, בעוד 20 שנה זה כבר יהיה ברור לגמרי. זאת אומרת, הם בעצם היום ממציאים שיטת ממשל שהתאימה למהפכנים, נחלה הרבה מאוד כישלונות בשנות ה-50 וה-60, השתפרה מהשנות ה-80, היום הם הפכו להיות למודל של ניהול מדינה, שאנחנו מחונכים לא לאהוב אותו, מחונכים לראות רק את השלילי בו, כי אנחנו מתייחסים רק לדברים שאנחנו לא אוהבים.
אוקיי. Okay.
אבל 80-90% ממה שקורה שם, הוא מרשים בצורה יוצאת דופן. Okay. הוא מתאים להרבה יותר מדינות בעולם מאשר למדינות הדמוקרטיות המערביות הסביעות. ולכן אני חושב שההשפעה שלו בעולם תהיה ניכרת. והאמריקאים שדאגו כל השנים מאז מלחמת העולם השנייה להשפיע בעולם, כשהם נכנסו לעיראק וכבשו אותה, הם לא רק נתנו אותה חזרה לתושביה, אלא הם דאגו שזאת תהיה דמוקרטיה.
נכון.
הם לא כל כך הצליחו.
זה גם נכון.
אם הסינים היו עושים את התרגיל הזה, הם היו מצליחים להרים עיראק חדשה לגמרי, בגלל שהמתודולוגיה שלהם מתאימה יותר לאוכלוסייה הזאת. זה שלטון חזק, מרכזי, ששם את המדינה לפני האזרחים, ומצד שני מרים את רמת החיים של האזרחים לרמות כאלה שהם לא חלמו עליהם. סין מתכוונת להיות מדינה ללא עוני בשנים הקרובות. זאת אומרת, הם עובדים מאוד קשה על זה.
אבל אז זה, טוב, זה בכלל מדעי המדינה וניכנס לזה, אבל אתה,
יש לנו המון מה ללמוד מהשיטה הזאת, ומעט מדי מחלחל לפה. לא רואים את זה בעיתונות, העיתונות מאוד מוטה. לא רואים עיתונאים שעושים עבודה קשה לחשוף את הצד הסיני בכל כתבה שמדברת נגדם.
אוקיי.
והייתי שמח לראות יותר איזון.
נו, וולקם, מה?
אני אין לי כבר זמן לנהל כתבות ולייצג, אני לא סיני, אני לא חבר מפלגה, וזה לא המטרה שלי להגיד שהם טובים ואנחנו פחות.
אוקיי.
אבל אני חייב להגיד שמעט מדי אנשים פה מודעים לצדדים הטובים של מה שקורה שם, למדיניות הממשלתית החזקה והמעניינת. יש להם פתרונות מאוד מעניינים ברמת ניהול, ניהול עיר, ניהול מדינה, תקצוב, תכנון. מי שיעלה פה על אתר האינטרנט של המדינה, של סין, ויראה את תוכניות החומש, יבין שראש הממשלה הסיני והנשיא הסיני מצהירים 5 שנים מראש מה היו המטרות שהם צריכים להגיע אליהם. ויש שם אין סוף קטגוריות ואין סוף מספרים. זה, הם מנהלים את המדינה כמו קורפרט אמריקאי, לצורך העניין.
אוקיי.
אוקיי, כל הפקידים עוברים מנגנון הערכה דומה, וצריכים להתקדם קדימה דרך קריטריונים מאוד מאוד ברורים שהוצבו שם. והם גם מאוד מעניינים, אפשר לראות את הקריטריונים האלה. ואני לא מכיר פקידי מדינה פה שעוברים מערכות כאלה, ואני לא מכיר פוליטיקאי ישראלי שמתחייב על מספר מסוים 5 שנים קדימה ועומד בו. זה נכון. או שעומד מול הקונגרס הלאומי ואומר, הנה, אלה המספרים שהתחייבנו עליהם לפני 5 שנים, בזה הצלחנו, בזה לא הצלחנו. ואלה האמצעים שאנחנו ננקוט קדימה בהם. יש שוני אדיר בצורה שבה זה מתנהל, ויש בעיניי הרבה מאוד היגיון לפעול שם, כי יש סדר. יש סדר. עסק שנכנס לשם יודע איך להסתדר. יהיו הרבה אנשים שיגידו לי, מה, על מה אתה מדבר? היה שם ג'ונגל, היינו שם 2 שנים וברחנו. אוקיי. יש, אני 20 שנה שם, אני מרגיש מאוד טבעי לעבוד שם. יש לי עובדים נהדרים, העובדים שלנו, כמעט כל המנהלים אצלנו גדלו בתוך הארגון מעל עשור, ולא עברו ולא קפצו ונשארו. יש דרכים לעבוד שם. ומבחינת הביקושים בשוק, הם לא תמצאו כאלה בשום מדינה היום בעולם, שוק כזה. אין שום סיבה לא להיות שם. אני חייב עוד משפט אחד.
אתה יודע, זו שאלה של מה הסיכוי שלי ומה גודל הצלקת שאני יכול לקבל אם אני נכנס להרפתקה כזו. זו שאלה שכל עסק
צריך לשאול. אני רוצה משפט שהוא יותר נוגע לסטארט-אפים ולחברות צעירות מאשר לחברות הבוגרות. לחברות הבוגרות זה להיכנס ולעבוד במעלה ההר כמה שנים טובות עד שמסתדרים.
אוקיי.
והחברות הצעירות, אלה שהן כל הזמן בסבבי גיוס, חייבות להבין שהמטרה שלהם בסין, ופה אני נכנס לנושא של התאמת ציפיות, מה זה הצלחה בסין, שהוא מאוד חשוב, ועם כל הכוח שלנו אנחנו תמיד פותחים בזה.
אוקיי.
מבחינתנו להצליח בסין, זה אומר לבוא, לתקוע יתד, שיהיה לך נוכחות מקומית כל השנה, ידע מקומי שלך על איך השוק מתנהג, ולהצליח לסגור עסקאות ראשונות עם מודל עסקי שהוא וייבל, שהוא באמת עובד, ואז אתה במצב שאתה יכול להגיד, אוקיי, עשיתי מחירות, יש לי צוות, הוכחתי שיש מודל עסקי שמתקיים, ולמעשה עכשיו בשביל להיכנס לסין אני צריך או הרמה של שותפים חדשים, או השקעות גדולות בתשתיות, בעובדים וכל מיני דברים כאלה, או אולי בייצור, ואני צריך לגייס כסף בשביל זה. אבל החברה הישראלית המצויה, זאת שמקבלת השקעה ממשקיע סיני או משקיע אחר, בשלב שעוד לא נכנסה לסין, היא לא יכולה לבוא ולהגיד, אני בוולואציה שמה את המיליארד ומשהו דולר של השוק הסיני בתוך הוולואציה שלי. זה לא יקרה. החסמים והידע כבר בעולם, כמה קשה להיכנס לשם, קיימים. לעומת זאת, חברה שתשקיע 1.5 שנים, אוקיי? סכומים שאם הם הולכים דרך אאוטסורסינג יכולים לנוע סביב $150,000-$200,000 באותן שנה, שנתיים. יכולה להגיע למצב שבעוד 1.5 שנים, במקביל למה שהיא עושה בשאר העולם, יש לה חדירה ראשונית לסין, מודל עסקי שהוכח, כן? מוצר שעבר איזו הסבה טכנולוגית ומתאים לשוק הסיני, ככל שהשנים עוברות צריך לעשות טכנולוגיה שיותר מתאימה להם באופן ספציפי. יש שם השקעה ויש תקופת זמן שעוברת, אבל כשאתה אחרי 1.5 שנים בא למשקיעים הבאים שלך, לסבב הבא, ואומר, אנחנו בסין, הוכחנו להתכנות, יש לנו כבר MOUs עם שותפים, עכשיו אני צריך לגייס בשביל להיכנס לשוק הסיני, אבל אני עושה את אחרי שהוכחתי התכנות, הוולואציה של החברה שלך צומחת פלאים בגלל הדבר הזה. זאת אומרת, המטרה של חברה צעירה היא לא למכור 10 מיליונים, גם המטרה היא לא למכור כל רבעון הרבה כסף כדי להרגיש שאנחנו מטרות של הבורות שהציב לנו וכו'. זה ממש לא. המטרה היא ליצור תשתית, להבין את השוק, לפתור את הבעיות, להוכיח התכנות, ואז הולך למשקיעים חזרה. ואת זה כל סטארט-אפ יכול לעשות.
אוקיי.
והסכומים הם לא גבוהים, וזה יהיה קריטי לסטארט-אפים, רבים מאוד, כי אחרי שהם הכירו את מה שקורה בשוק הסיני, הם פתאום יבינו שהשוק הזה הוא הרבה יותר גדול מבחינתם, מאשר שווקים אחרים, וגם יש שם המון כסף שרוצה להשקיע את עצמו. אנחנו בונים תוכנית לסין, אני מראה להם שבשלבים, בצעדים קטנטנים, בצעדים קטנים, שאתה חייב לעבור את כולם אחד אחרי השני, אתה יכול לבנות לעצמך מייצוב תוך 1.5 שנים שם, ולגייס בטן. ואם זה לא יעזור לך בסין, זה יעזור לך בשאר העולם. ואני חושב שזה כיוון שכל סטארט-אפ צריך לחשוב עליו. רוב הסטארט-אפים הטובים, אלה שבנישות שלהם בולטים, בדרך כלל יקבלו כספים מקרנות ומשקיעים רציניים, ואחד הדברים המסרים שהם יקבלו כבר בהתחלה זה תתמקדו בשוק אחד, תוכיחו התכנות כמו שצריך בשוק אחד. אל תתחילו להתפזר על כל העולם, אין לכם משאבים בידע לזה. זאת הצעה טובה. אבל המצב הוא שהם חושפים את עצמם לסכנה גדולה מאוד של תחרות מסין,
okay.
בכל נישה קיימת. הם חושפים את עצמם למצב שבו כשהם ירצו להיכנס לשוק הסיני 2 שנים אחרי זה ויהיה להם כסף, זה יהיה מאוחר, כי בשוק הסיני להתניע מהלך לוקח 2 שנים. אוקיי? Okay? להרגיש הצלחה לוקח 4 שנים. זה שונה ממה שאנחנו רגילים במדינות אחרות, שהתשתית קיימת והשותפויות קיימות, ואפשר להפיץ, אפשר לעשות הרבה דברים. ולכן רצוי מאוד להתחיל בסין בשלבים הכי מוקדמים, ולהבין שהשנתיים הראשונות זה שנתיים של בנייה, של תשתית, ושאחריהם הפואנטה של כל המהלך היא גיוס כסף. ופה אני מדבר על עולם הסטארט-אפים ולא על חברות בוגרות.
יש חברות שאתה אמרת להם שומעים, כל הכבוד, רטה, לא משנה מה זה, לא שווה לכם להיכנס, בזבוז של הזמן שלכם?
יש חברות כאלה שאני אחרי שיחה ראשונית מוותר.
שמה אתה מסתכל על הבן אדם?
אני חושב שהדבר הראשון שאני מחפש זה באמת אם האנשים מתאימים לעבודה הזאת. יש יזמים נפלאים שפשוט לא מתאימים לעבודה הזאת. אתה נכנס למדינה שבה חוקים אחרים לגמרי ומשתנים כל שלושה חודשים. מדינה שבה עובדים מדברים אחרת ומתנהגים אחרת. מדינה שבה יש תחומים שקשה מאוד למצוא כוח הנדסי ראוי, לעומת זאת בעולמות של מחירות יכולה להיות הרבה יותר מתקדמת והרבה יותר רצה קדימה מאשר אצלנו. זאת אומרת, יש פה שילוב שהמנהל חייב להיות בן אדם שמסוגל להבין דברים שמשתנים, שמסוגל לקבל שוני, שמסוגל לתת לאנשים אחרים לנהל דברים. ולא כל מנהל מסוגל, בעיקר בשלבים הראשונים, בסטארט-אפים, לא כל אחד נולד לתפקיד הזה ברמות האלה. אז אני מחפש תכונות אופי מסוימות אצל המנהלים, כדי לדעת שיהיה לי מי לעבוד. אתה מבין? יש... מי שחי, גם הרבה מאוד בסטארט-אפים, יש ידע ניהולי מוגבל למנהלים. הם יזמים, הם באים ממה שיש להם מהבית, הרבה חסר שם. אם אין להם את הנכונות ללמוד תוך כדי ולהאמין, קשה מאוד לעבוד איתם. זה לא שזה בלתי אפשר, זה פשוט קשה. יכול להיות שהסטארט-אפ הזה בעוד שנה וחצי, יעסיק VP Sales, שהוא מישהו שכן מסוגל לעשות את זה, ואז אפשר לעבוד איתו. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני הוא לראות שהטכנולוגיה מתאימה ומכשירה את עצמה להתאים לצרכים של השוק הסיני, וזה לא משהו שקל לבדוק אותו. זאת אומרת, רק כשתתחיל למכור בפועל דרך הפצה, אתה פתאום תגלה את כל הטרוניות ואת כל הטענות, ואז תתחיל להגיב אליהם ולחפש פתרונות. זה תהליך שצריך לעבור אותו. חברה שלא עברה את התהליך הזה, לא יכולה להגיד, אני נכנסת לסין וברבעון השלישי אני מתחילה לעשות עסקאות. זה פשוט לא יקרה. היא צריכה לעבור את התהליך הזה בשנה הראשונה, היא צריכה לפתח מהנדס שגם יעשה מחירות, שידע לדבר על הטכנולוגיה בסין, זה כבר אתגר גדול, כי רוב החברות יש להם טכנולוגיה שהיא לא קיימת, שהיא חדשנית, או איזשהו רעיון לאפליקציה חדשני, למשל, בתחומים האלה, שאתה צריך להסביר יש מאין, אתה לא יכול לעסוק בשוק מהנדס שכבר מכיר את זה. כן. אבל שיש לו בסיס, אבל אתה צריך ללמד אותו הרבה. הוא צריך ללכת למכור, לעשות את הפיץ' ולאט לאט לייעל אותו. זאת אומרת, זה לוקח זמן. אבל בשנה וחצי לדעתי, זה התקופה שחברה שלא הייתה בסין יכולה להוכיח שהיא צריכה להיות בסין. והעלות היא לא מאוד גבוהה לחברה, ופשוט צריך לעשות את זה מוקדם ככל האפשר. כי ביום שאתה מצליח בשוק האמריקאי למשל, אין שום סיבה שמשקיע סיני לא יבוא, וירצה את זה גם בסין, וירצה לעזור לך להיות שם. כי אם אתה מקבל את ההשקעה לפני שדרכת בסין, הערך שלך הוא נמוך בצורה גדולה. זאת אומרת, אתה ויתרת על קפיצת ערך סתם. אם היית משקיע 150 אלף דולר בשנה עבודה להתכונן, הערך שלך היה הרבה הרבה יותר גבוה. ולא היו משקיעים בך מיליון או 2 מיליון דולר, היו מדברים על סכומים אחרים לגמרי. פעם, יש חברות שלא הצליחו בכניסה שלהם לסין, ויש חברות שהצליחו בכניסה שלהם לסין, וגם ההשקעה הזאת שדיברתי עליה, זה משהו שאתה משלם חודש בחודשו, במשכורות, בתקציבים, זה משהו שאפשר להפסיק אותו אם הדברים לא קורים נכון, או לא מצליחים. ולכן אני לא רואה סיבה לא לעשות את זה. אבל ברור שהמוצר צריך להיות מוצר שיש לו יתרונות מאוד מאוד ספציפיים בשוק הסיני, בקטע הטכנולוגי והעסקי. עוד דבר שקורה הרבה בחברות צעירות שאני מגיע לדבר איתם, זה כשאני שואל אותם מה בעצם ה-point of sale שלכם לשוק הסיני. זאת אומרת, מה אתם הולכים למכור שם? מה אתם הולכים להציג? כן. אני בדרך כלל מקבל מונולוג של שעתיים על היתרונות הטכנולוגיים של הטכנולוגיה והמוצר. אני לא שומע מילה אחת, לא על הספקה ולא על אחריות ולא על שיווק ולא על lead times ולא על חבירה לעוד טכנולוגיות שכנות ולא על מזה החברות שיכולות להתחבר איתנו לעשות מזה עוד יותר. אין את הידע, הוא לא קיים בשלב הזה. וכשאין לך את כל הידע הזה, כדאי לא לעשות תוכניות גדולות, כדאי לתכנן צעדים מאוד מאוד קטנים. אני מוצא את הבן אדם הנכון, מעסיק אותו, מתחיל לרוץ איתו, הוא מתחיל לחפש לי פיילוטים, הוא מתחיל לחפש לי הפצה, הוא מתחיל לחפש לי שותפויות, הוא מתחיל למפות לי את השוק, הוא מתחיל להביא לי מחירים ומדיניות של תמחיר, וכל הדברים האלה שחסרים לי היום בשביל להצליח בשוק. ואז אני הולך איתו למפיצים ושומע את כל הפידבקים השליליים שלהם, כמה אני יקר וכמה אני לא זה וכמה אני לא שם, ואני מפתח את הביץ' הנגדי, ותוך שנה מתחילים לקרות דברים. עכשיו, אם אתה באמת עשית פיילוטים בסין, ויש לך הפצה, יתחילו לעלות מולך כוחות שהם באמת אסטרטגיים. יבואו מתחרים, יבואו חברות שמשלימות אותך, אתה תכיר אותם, אתה תתחיל לבדוק ואתה תמצא לעצמך שותפים, הרבה יותר ראויים מאשר אותם שותפים so-called אסטרטגיים שמגיעים עד לארץ להשקיע כסף, ואין להם שום נגיעה לתחום. הם לא באים ממנו. התועלת שלהם לכיוון שלך זה בלמצוא בהמשך מישהו אחר. או אולי לשים עליך כסף. אבל זה סוג אחר לגמרי של שותפיות. כשאתה בתוך השוק עצמאי ומנהל את עצמך על מדינה כל כך גדולה, שכל פרובינציה בה יש לה כלכלה של מדינה שלמה בעולם הזה, אתה יכול להתעסק בהרבה מאוד צינורות הפצה, בהרבה מאוד שותפויות, אתה לא חייב להגביל את עצמך לשותפות אחת על כל המדינה, זה בכלל לא לעניין. אנחנו היום עם חלק מהחברות שלנו, עם 20 או 30 מפיצים רק בתוך שנחאי.
וואלה.
כן? עיר של 20 ומשהו מיליון תושבים.
ואז אתה, מה, אני סוגר בלעדיות רק על...
אתה לא סוגר בלעדיות, אתה סוגר עסקאות, תביא עסקה וקח ציוד. אני בכלל לא מעניין אותי, אני יכול לעשות בלעדיות טריטוריאלית אם צריך, אני יכול לעשות בלעדיות על לקוחות מסוימים, אבל איך אתה נכנס לכל הרזולוציות האלה אם אין לך מנהל סיני שמנהל את זה?
הבנתי.
אתה חייב אותו, אתה חייב להיות עצמאי בניהול שלך, הוא צריך לבדוק את המפיץ, לראות עם מי הוא עשה עסקאות עד היום, איפה הוא קיים, לסגור איתו בלעדיות על כמה ולתת לו לעשות, כדי לראות מי הוא בכלל. אחרי זה באותו זמן אתה מתחיל להעביר אליו עסקאות, כי אתה כבר מגלגל קדימה ביוזמה שלך כל מיני דברים אסטרטגיים, ואז נוצר השיתוף פעולה. המפיץ צריך לדעת שאתה גם מביא לו, ואז אכפת לו מהציוד שלך והוא עובד איתך. אבל אסור לך לחכות לאף אחד, ואסור לך לתת להם להכתיב את הקצב, ואתה צריך להיות שם לפניהם.
אוקיי.
זה פחות או יותר הסגנון.
מדהים. אז חבר'ה, בשיחה קצרה של שעה ועשרים, לא נגענו בחצי מהדברים שרצינו לדבר עליהם, אבל תשתדל מאוד שיהיה לנו עוד שיחת המשך שנדבר באמת על תהליכים של כניסה של עסק, וממש נעשה כנס עוד יותר עמוק מזה. צביקה, המון המון תודה. חבר'ה, שאלות?
קשה.
מסכימים? לא מסכימים? אתר של PTL, את הפרטים אנחנו נשים שם. מה, מייל, משהו לשים שם שאפשר ליצור אותך קשר ישירות, או שיגיעו ישר ל-PTL?
אתה יכול לשים את המייל הפרטי שלי, מי שרוצה. אני נמצא בארץ, בשנתיים האחרונות אני עברתי לגור בארץ.
ברוך שובך.
כן, אחרי 20 שנה אנחנו מתרגלים בניחותה. והכל בסדר. אני אשמח לכל קשר.
על הכיפק. אז אנחנו נשים את הפרטים אצלנו. שאלות, מסכימים, לא מסכימים, מה אתם חושבים, מה אתם רוצים שהנושא הבא שנדבר עליו, על מה אתם רוצים שניגע יותר, בתגובות ובשאלות. תודה רבה, זה היה הפרק, זה היה חצי ראשון שלנו במה שאנחנו מדברים על הפעילות הרוחבית של באמת להכניס עסק למדינה. וזהו, תודה רבה חבר'ה, תודה צביקה.
לא דבר, תודה לכולם.